ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. הערב יהיה לכבוד הקדוש ברוך הוא לאחדות עם ישראל ולגאולה שלמה במהרה ברחמים. אורן בן אברהם יזכה לברכה, הצלחה, שפע, פרנסה ורפואה שלמה ברמה חברים ושסע גידים, ו אמן. רחמים בן בורקנש, תשובה שלמה וזיווג הגון מהרה. ישראל בן בורקנש, רפואת הנפש והגוף ותשובה שלמה, ולרפואת כל חולי עמו ישראל. לעילוי נשמת אברהם בן אסתר, בעילוי נשמת הוריי מנוחתם עדן, אמן. אנחנו הערב נלמד משהו חשוב מאוד ששייך לכל יהודי בביתו, למי שיש ילדים, למי שאין, למי שיהיה. לא יאומן כי יסופר. אחת מהסיבות שחרב בית מקדשנו זה שביטלו תינוקות של בית רבן. הגמרא במסכת שבת קופיותת אומרת, אמר רב המנונה, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביטלו בה תינוקות של בית רבן. חורבן הבית זה לא רק חורבן הבית, זה מתו מיליונים. נשחטו, עונו, גלו. דברים איומים ונוראים. בשביל מה? שביטלו תינוקות של בית רבן. דהיינו, לא שלחו אותם ללמוד. כתוב בירמיה, שפוך על עולל בחוץ. רשי מסביר, הפסוק מתחיל בעת חמת השם מלאתי, נלאתי אכיל, שפוך על עולל בחוץ, שפוך חמה בנקמה, בשביל שעולל לחוץ ובטלין מבית רבן. במקום לשלוח אותם לתלמוד תורה, לשבת, ללמוד, ישאירו אותם בחוץ, לשחק. כמו שהיום שולחים ילדים לשחק בחוץ, שיהיה שקט בבית. חרב בית המקדש, חרבה ירושלים. המהרש"א מפרש, קרא לזה בית רבן, כי עיקר הלימוד הוא בבית ולא בחוץ. לכן שפוך את חמת השם בשביל שהעוללים היו בחוץ ולא בבית רבן. וגם ממשיך הפסוק ואומר, וסוד בחורים שהולכים ביחד ברחובות, יש להם סודות, מדברים בינם לבין עצמם, ולא יושבים באוהל בבית המדרש. ואז סיים שהפורענות גם איש עם אישה ילחדו. זאת אומרת, האבא והאימא נלכדים בעוון זה, כיוון שהיה עליהם להשגיח שהילדים לא ילכו בחוץ, אלא ילכו לבית רבן. וצריך להבין, למה בית המקדש נחרב? בגלל זה. סוף סוף הם ילדים קטנים, הם לא ברי עונשין, עד גיל 13 לא מענישים אפילו בבית דין. כל שכן מן השמיים עד גיל 20. למה בשביל הקטנים יחרב בית המקדש? הרי כל חיוב הלימוד לתינוקות זה מדין חינוך. שהאבא מצווה לחנך את הילדים, האמא מצווה. ואם כן, מדוע מגיע עונש כל כך חמור על ביטולם מללמוד? אבל אחרי שנלמד עכשיו מה מעלה והחביבות של תינוקות של בית רבן בעיני הקדוש ברוך הוא, אחרי שנבין מה כוחם הגדול, שהם יכולים לבטל כל מיני גזרות קשות ורעות מכל ישראל, לא רק מבני המשפחה, לא רק מהסביבה, אז נבין עד כמה חמור ביטולם. אז בואו ניכנס לדברים. לדייק בלשון הגמרא, כתוב שם על שביטלו בה תינוקות של בית רבן. זאת אומרת, ההורים ביטלו ומנעו מהם ללמוד תורה. כי לא החשיבו את לימוד התורה של בניהם עד כדי כך. וזה סימן מובהק שהתורה לא הייתה חשובה בעיני ההורים. נגיד האבא תרוד בעבודה בפרנסה, אז הוא לא יכול ללמוד כמו שצריך, קובע עתים לתורה ותו לא. אבל הילדים שלך, למה אתה לא דואג? אין, אז זה מראה שאתה מזלזל בחשיבות לימוד התורה. ולכן הם בחוץ, והם לא לומדים, והם גם לא עובדים הילדים. אז למה אתה משאיר אותם בחוץ? אלא התורה הייתה מזולזלת בעיני ההורים, ולכן מגיע להם עונש על שלא למדו. והביטול תורה של הילדים מוכיח שההורים לא החשיבו את התורה מספיק. על זה בא עונש חמור של חורבן הבית. ושוב, למה? למה עד כדי כך? בשו"ת מהריט"ץ הוא ביאר מה זה תינוקות של בית רבן. זה מגיל 6-7 עד גיל 13. וככה פוסק הרמב״ם. הבן, מי שיוולד עד שיהיה בן 13 שנה, הוא נקרא קטן וגם נקרא תינוק. תינוקות של בית רבן זה עד גיל 13 נקרא. מכאן הזרה חמורה להורים שישגיחו על הבנים, שישתדלו לא להחסיר יום אחד מלימוד בחיידר או בתלמוד תורה אם אין סיבה מוצדקת. זה נכון להיום, לא רק אז. מבואר בגמרא בנדרים פ"א, שואלת הגמרא על מה עבדה הארץ ומתרצת על עוזבם את תורתי. למה נחרב הבית? כיוון שלא העריכו את התורה מספיק בשביל לברך עליה בתחילה. ככה מבאר הר"ן בשם רבנו יונה, שהתורה לא הייתה חשובה בעיניהם. למדו, ההורים למדו, אבל לא החשיבו את התורה מספיק. והראיה שזלזלו בשליחת הילדים לתלמוד תורה, מה שמראה שהתורה הייתה מזולזלת בעיניהם, ולכן נחרב הבית. אבל שוב אנחנו עומדים על זה ושואלים, וכך אומר הגאון רבי יצחק בלזר, זכר צדיק וברכה, איך ייתכן שדבר שנראה כעוון פעוט, שלא החשיבו את התורה, קיבלו עונש כל כך חמור שנחרב הבית, וישראל נפלו בחרב, במיתות משונות ואכזריות, וגלו מעל אדמתם? הוא אומר, על פי גמרא בברכות, דף סמך ב', כתוב, ויקום דוד ויכרות את כנף המעיל אשר לשאול בלט. שאול המלך רדף אחרי דוד המלך להורגו, והזדמנה הזדמנות לדוד המלך בשעה ששאול ישן עם כל חייליו, ויכול היה לגשת עד אליו ולהרוג אותו. ועבדיו אמרו לו, הנה ההזדמנות שלך, הקדוש ברוך הוא הפיל אותו בידך. דוד המלך ניגש עד שאול המלך שהוא שוכב ישן, ועם החרב שלו חתך חתיכה מהמעיל שלו ויצא בחזרה ועמד מנגד והמתין עד שהוא תעורר, ואמר לו, אתה רואה, יכולתי להרוג אותך, אבל בגלל שאתה משיח השם לא עשיתי זאת. ושאול הודע שהוא צדיק גדול והכל טוב ויפה. אבל מה קרה? הוא חתך את המעיל. תשמעו מה כתוב. ויקום דוד ויכרות את כנף המעיל של שאול בלט. אמר רבי יוסף ברבי חנינה, כל המבזה את הבגדים סוף אינו נהנה מהם. שנאמר, והמלך דוד זקן בא בימים ויחסו בבגדים ולא יחם לו. 15 שנה לפני מותו הוא היה רועד ככה, דוד המלך, מכסים אותו בבגדים ולא מחממים אותו בבגדים. למה? בגלל שהוא זלזל בבגד וקרט אותו. מי שמזלזל בבגדים, לא מחממים אותו. אותו דבר ברוחניות. אומר הקדוש ברוך הוא, התורה יתבלין יצר הרע. אתה רוצה לנצח את היצר הרע שלך? תלמד תורה, והתורה תיתן לך את הכוח לנצח. אבל מי שהתורה אינה חשובה בעיניו, היא לא תפעל את פעולתה, והיא לא תהיה תבלין. כמו הבגד, אם אתה מזלזל בו, הוא לא יעזור לך. אותו דבר. אתה מזלזל בתורה, היא לא תועיל לך. עכשיו מובן, למה הם נענשו בעונש חמור? הם למדו תורה, אבל לא החשיבו אותה כל כך כדי לברך עליה בתחילה. לכן היא לא הגנה עליהם, והם עברו על שלוש עבירות הכי חמורות בתורה. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אתם מאמינים שאנשים בדור של בית המקדש, שראו ניסים ונפלאות, שראו שכינה בבית המקדש, יכולים להגיע לכזאת דיות התחתונה? כן, מי שלא מעריך את התורה מספיק, מי שמזלזל, אין לה כוח לתורה לעזור לו להתגבר על יצרו הרע, הוא יכול רק להידרדר ולהידרדר. עכשיו מובן למה הקדוש ברוך הוא הקפיד על עם ישראל, כי אם אין תורה, בשביל מה בראתי את העולם בכלל? אם לא בריתי יומם בלילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. לא הייתי בורא את העולם בכלל. אם אין מי שילמד את התורה ויקיים אותה, אין לי עניין להזיק את העולם. אני לא בראתי אותו פה בשביל אלה שהולכים עם טייפים וזהו במכוניות, פה 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 פה, ומשתגעים. בשביל זה לא בראתי. אני לא בראתי את העולם בשביל לס וגאס. אני בראתי את העולם בשביל שילמדו תורה. אם לא בריתי יומם בלילה, חוקות שמיים בארץ לא שמתי. עוד דבר צריך להבין. כיוון שהם זלזלו בתורה, עברו על מה שכתוב בה, וכמובן נענשו. ולכן חרבה ירושלים. אבל צריך להבין את הגמרא בפשיטות. אם רק נעיין מעט בגודל המעלה והחשיבות של תינוקות של בית רבן, נוכל להבין למה נחרב הבית בגלל שביטלו תינוקות של בית רבן. בעצם שביטלו אותם מללמוד את הילדים, כל השפע וכל הברכה וכל המעלות העצומות נעדרו מהם. אז קודם כל צריך לדעת שכל השראת השכינה בעולם זה בזכות תינוקות של בית רבן. למה שכינה שורה בתוך קהל ישראל? בזכות תינוקות של בית רבן. ככה אומר הזוהר הקדוש, ותקשיבו דבר מדהים. אם מישהו ידע את מה שאני שואל עכשיו, אני מתחיל משהו, אם מישהו יודע, אני נותן לו 200 דולר. רבי שמעון כשהיה בא לראות ולבקר את התינוקות בבית רבם, היה אומר, מה? מה היה אומר? אתם רואים, צריך לעבוד קשה בשביל 200 דולר. רבי שמעון כשהיה בא לראות ולבקר תינוקות בבית רבם, היה אומר, אני הולך לראות פני השכינה. שמעתם? הוא נכנס לתלמוד תורה, הוא אומר, אני הולך לראות פני שכינה, כי איפה נמצאת שכינה? איפה שיש תינוקות של בית רבן. למה זה? מה הם חשובים כל כך? עוד יותר כתוב במדרש, אמר רבי יהודה, בואו ראה כמה חביבים תינוקות לפני הקדוש ברוך הוא. גלתה סנדרין, ולא גלתה שכינה עמהם. גלו משמרות, ולא גלתה שכינה עמהם. וכיוון שגלו תינוקות, גלתה שכינה עמהם. זה מה שכתוב במגילת איכה. עולליה הלכו שבי לפני צר. מה כתוב מיד? ויצא מבת ציון כל הדרה. זאת אומרת, כל השראת השכינה בישראל היא בזכות תינוקות של בית רבן. אומר הגאון רבי אברהם פלאג'י, זכר צדיק ברכה, בשם הגאון הרב בן אברהם, זכר צדיק ברכה, למה אין מבטלים תינוקות של בית רבן אפילו לבניין בית המקדש? כולם בטלים בשביל בניין בית המקדש, כולם. צדיקים, גדולים, חכמים, כולם, כולם, כולם. יש בניין בית המקדש? כולם מתבטלים בשביל לבנות את בית המקדש. חוץ מתינוקות של בית רבן. למה? כי אמרו ריבותינו, זיכרונם ברכה, שכל משכן השכינה זה איפה? בבית תינוקות של בית רבן שלומדים שם. וכיוון שכל העיקר, מה העיקר של בית המקדש? בשביל שתשכון שם השכינה. כתוב מכון לשבתך עולמים. ככה אומר שלמה, בנו בניתי בית זבולך, בשביל מה? מכון לשבתך עולמים. מה זה לשבתך? שכינה שורה שם. אבל גם בתינוקות של בית רבן זה כמו בית מקדש, כי שם שורה שכינה. ויש דין, אין סותרין בית כנסת כדי לבנות בית כנסת אחר. אותו דבר, לא ראוי לבטל תלמוד תורה של תינוקות של בית רבן, אפילו לבניין בית המקדש. כיוון שהתלמוד שלהם הוא כבית המקדש ממש. ושם יש השראת שכינה. עכשיו עוד דבר מדהים, בספר קו הישר פרק עין בית כתוב, מנהג אנשי מעשה, כשהיו פנויים מן המלאכה, לא מבזבזים זמן, מה עושים? היו הולכים בכיוון אל המלמדים כדי לקבל פני שכינה. המלמדים שמלמדים תינוקות, כשהיו הולכים וגומרים את המלאכה בעלי בתים, היו הולכים לקראתם של המלמדים כדי לקבל פני שכינה. והגמרא במסכת שבת קוף יוטט אומרת, אמר יש לקיש משום רבי יהודה נסיעה, אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל פיהם של תינוקות של בית רבן. מה שהם אומרים ומצפצפים בקולם, זה מחזיק את כל העולם כולו ומשרה שכינה פה בעולם. הגאון רבי יעקב חיים סופר, ראש ישיבת כף החיים, סיפר לו זקן אחד שחכם אחד היה לו הנהגה קדושה מדי יום שהיה הולך לטבול במקווה. נהיה זקן, כבר לא היה יכול ללכת למקווה, וזה היה קשה לו כמו קריעת ים סוף, לא ללכת כל ימיו הוא הולך למקווה, מה הוא יעשה? אז מצא עצה, התחיל ללכת לתלמודי תורה של תינוקות, והיה מסתובב שם כמה דקות, שומע את הבל פיהם, והיה אומר שהנפש שלו מזדככת ומתאהרת בכך כמו מקווה. לא יאומן כי יסופר. עוד דבר, הגאון רבי חיים פלאג'י אומר, שמלמד תינוקות נחשב לו הדבר כמקווה טהרה, בשעה שהוא לומד עם התינוקות ללמד אותם ספר. טוב, אחרי שאנחנו מבינים מה גודל מעלתם של תינוקות, אין להם מספיק דעת אפילו. הם יכולים להגיד פסוקים והכל ולהגיד תהילים, והם לא מבינים אפילו את משמעות המילים, והם מחזיקים את העולם. אחרי שאנחנו מבינים את זה, אז כשביטלו את התינוקות, מה גרמו? סילקו את השכינה. כי איפה השכינה שורה? בבית רבן של תינוקות. אין? נסתלקה שכינה, נסתלקה. נסתלקה גם מבית המקדש, וחרב הבית. עוד אפשר לקשור את הדבר, כוח התפילה של התינוקות הוא עצום. תפילה שלהם אינה חוזרת רקם. שתבינו, אבא שלי המנוח סיפר לי שבתימן לפעמים היה בצורת ולא היה יורד גשמים, האדם שנקרא אצלהם שם, אצל הגויים, נקרא אל-עמל, המושל. לפעמים היה גוזר על היהודים, אם אתם לא תורידו גשם, אני עושה לכם כך וכך כל מיני גזרות. והיהודים היו צריכים להוריד גשם. איך מורידים גשם? היו לוקחים את התינוקות, המורי לוקח את התינוקות לבית הקברות אצל הצדיקים, והיו שם אומרים תהילים, או היו אומרים שיר שאבא שלי אמר לי, אני לא זוכר את השיר, שיש שם הזכרה של גשמים, שרבי שלום שבזי, והיו בוכים שם, בתוך כמה זמן, עננים מתקדרים, ויורד גשם. ככה היה עובד, עם תינוקות. זה מה שהיו עושים. כל זמן שלא ביטלו את התינוקות, התינוקות היו מתפללים כסדר, השם היה שומע שבעתם, ועונה לכל ישראל על כל הנצרך להם, למרות ששפכו דמים, עבדו עבודה זרה, גילו עריות. כל זמן שעדיין היו תינוקות מצפצפים בקולם, בבתי מדרש שלהם, בתלמודי תורה, השם היה שומע בכל הילדים, התינוקות, ולא היה מביא את הגזרה שהייתה מיועדת לבוא. ברגע שביטלו אותם, לא היה מי שיתפלל עליהם. לא היה מי שישמע קולו בשמיים. ואם היו מתפללים אפילו בבית, זה לא כמו במקום שהוא קדוש, כמו מקווה בבית רבן. למחיש את הדברים, תשמעו דבר מדהים. מעשה אמיתי עם הגאון הרב אליהו דושניצר, משגיח בישיבת לומז'ה, מהגדולים של התלמידים של החפץ חיים, זכר צדיק ברכה. היה לו פרדס תפוחי זהב. היה משבר בשוק, וההוצאות היו מרובות מההכנסות. לא יכול היה להחזיק את האילנות. ביקש מהתלמידים, מהאנשים, קרובים לו, להתפלל שיוכל למכור את הפרדס ולשלם את החובות. משליח ציבור היה מבקש. כל מי שהיה נתקל בו, תעשו טובה, תתפללו, שאוכל למכור את הפרדס. אחרי שנים, פגש אחד מהתלמידים שלו מבעבר, אמר לו, קיבלת ממני תועלת כשלימדתי אותך, תעשה לי טובה. כשאתה מגיע לירושלים, תיגש לפלוני אלמוני, שיש לו תלמוד תורה. אני ביקשתי ממנו, לפני שנים, שיתפלל עם התלמוד תורה, שיתפללו עליי שאני אמכור את הפרדס. ואני מבקש ממך שתיגש אליו, ותזכיר לו, הוא ודאי שכח לעשות את מה שביקשתי. שיאמר תהילים עם הילדים בשבילי. התלמיד תמה, איך הרב יודע שהוא שכח להתפלל? לא אמר, אפשר שהוא שכח, אולי הוא שכח. הוא אמר, הוא שכח. איך הוא יכול להגיד? הוא אומר לו, כי עדיין לא מכרתי את הפרדס. הוא הלך לירושלים, הגיע לשם, והוא אמר, וואו, נכון, 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 איך שכחתי. מיד עזב את הכל, נכנס ואמר, תהילים עם הילדים, תוך שבוע הוא מכר את הפרדס. זה הכוח. תדעו לכם, גם חולה במצב מסוכן, גם כל מיני דברים, כל מה שאתם צריכים בחיים, תקשו לתלמוד תורה שלומדים ילדים, תשלמו כסף, תנו להם שם, תקנו להם לילדים דברים, תעשו משהו, תקנו להם משהו, תבקשו שיתפללו עליכם א', ב', ג', ד', ותראו שתבשעו. אין תפילה יותר נקייה משלהם. זה הבל פה שאין בו חטא. כי עד גיל 13 הם לא חייבים בכלום, אפילו אם הוא יחלל שבת, לא חייבים בכלום. הפה שלהם טהור. טהור. מה שמוציאים הילדים מהפה, ככה זה עובד. בעל הפלואה, רבי פנחס הורוביץ, זכר צדיק ברכה, רבו של החתם סופר, הוא אומר דבר מדהים. אתם יודעים, אם תפתחו את כל הספרים שהם פירושים על התורה, תראו שעל התחלת, על התחלת הפרשיות, יש באורים ופירושים והסברים למכביר, כמויות. לקראת סוף הפרשות, בכל הפרשות אין הרבה פירושים. תמיד יש על התחלת הפרשות הרבה, ובסוף הפרשות אין הרבה כמו בהתחלות. למה זה? אתם לא תאמינו. הוא אומר, כיוון שהילדים, התינוקות שלומדים בבית המדרש, לא מספיקים ללמוד איתם הרבה, רק את התחלות. בזה שהם לומדים רק את התחלות, משפיע על כל העולם כולו, על כל חידושי התורה בעולם. לכן, אפילו הגאונים שבגאונים, לא מצליחים לבאר את סופי הפרשות, כמו תחילת הפרשות. וזה הוא אומר, בגלל התינוקות של בית רבן. מה המעלה הגדולה שלהם? הבל פה. הבל פה טהור. כותב בספר פלא יועץ בערך תורה. ויותר ויותר עושה נחת רוח ליוצרו. תקשיבו טוב, לא תאמינו מה שאני אומר עכשיו. מי שיש לו ילדים, תשמעו. יותר ויותר עושה נחת רוח ליוצרו. מה שלומד עם בן חברו. או שלומד עם הבן שלו, אפילו רק א', ב', ג', ד'. ההבל הזה שאין בו חטא, יותר ממה שהוא ילמד נגעים בהולות, שזה החומר הכי קשה, יותר מגמרה. זה שאתה יושב עם הבן שלך ולומד איתו, זה יותר מלימוד הגמרה במסכתות הכי קשות. מי אומר את זה? הפלא יועץ. בערך תורה, תקראו שם. עכשיו נבין את זה, מה אומר רבנו החפץ חיים. הגאון רבי אשר רבינסקי, מהתלמידים של הישיבה ברדין, הקים תלמוד תורה, עוד בחייו של החפץ חיים, ונקלע המוסד למצוקה כספית. והחליט לקחת מקל נדודים, להתדפק על דלתות נדיבים ולבקש מהם כסף. קודם שהוא יוצא למקבית, נכנס לקודש למרן החפץ חיים ושאל אותו, מה אני אומר לנדיבים שהשתכנעו כדי להרים תרומתם לתלמוד תורה? גם זה לא תאמינו מה שתשמעו. יש לכם אוצרות בבית אולי, ולא ידעתם. יש לכם ילדים. אם תלמדו אותם תורה, אין לכם מושג מה אתם עושים בעולם, מה אתם משפיעים, ומה יושפע עליכם. תשמעו מה אומר לו חפץ חיים. תגיד לו ככה, תגיד לכל נדיב. אנחנו עדים לירידת הדורות הגדולה מדור לדור באופן מבהיל. מהתנאים ירדנו לאמוראים, מהם לסבוראים, מהם לגאונים, ראשונים אחרונים. והירידה עד לדורנו זה לאין שיעור, עד שאמרו הראשונים, אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם, ואם הם כבני אדם, אנחנו כחמורים. ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר. שמעתם דבר כזה? זה בדורות של התנאים נאמר. האמוראים אמרו שהדור לפניהם התנאים, אם הם מלאכים, אנחנו בני אדם. אם הם בני אדם, אנחנו חמורים. לא אמרו שיש הפרש כזה. אמרו זה סוג אחר לגמרי. מלאך ואדם זה סוג אחר. אדם וחמור זה סוג אחר. אז מה אנחנו? לא יתושים ולא פשפשים ולא שום דבר. גורניש מתגורניש. זה ברור שיש ירידת הדורות. יש פה מישהו כמו רבי שמעון בר יוחאי. אבל מה תגיד להם? תגיד להם רק דבר אחד ויחיד שאין בו ירידת הדורות. והוא נשאר כמו בימים ראשונים. ת, תינוקות של בית רבן. אותו הבל פה של תינוקות שלא טעמו חטא בזמן התנאים, ואותו דבר בדור שלנו, זה פה זק וטהור, בדיוק אותו דבר. והם מחזיקים את כל העולם כולו. תארו לכם שהיו אומרים לכם, מבקשים תרומה לתלמוד תורה של רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו. מי לא היה נותן כסף? היו אומרים, תתרום לתלמוד תורה של אביי ורבא. מי לא היה תורם כסף? כולם היו תורמים כסף. תלמוד תורה כזה, שהבנים של רבי שמעון שמה, ושל רבי אלעזר, מי לא היה תורם? אומר, זה בדיוק אותו דבר. כל תלמוד תורה זה אותו פה טהור, בדיוק כמו זה, לא השתנה. לא יאומן כי יסופר. ומה עשה מרדכי היהודי, ראש הסנהדרין? מה עשה? איך הוא הציל את עם ישראל? הוא לקח 22,000 תינוקות של בית רבן, והיה לומד איתם, והמן נכנס, ראה אותם, הבין שהוא אבוד. הוא לא יוכל עם הגזירה. ראש הסנהדרין יושב עם 22,000 תינוקות של בית רבן ומלמד אותם. ההשפעה שיורדת היא לא רק ברוחניות מתינוקות של בית רבן, גם בגשמיות. תשמעו מה שאני אומר לכם עכשיו, לא יאומן כי יסופר. וזה גם כן חידוש עצום. החתם סופר הקדוש אומר, גשמים מתהווים מעדים שעולים מן הארץ, וגם מההבל שיוצא לנו מהפה. כל אחד שמדבר יוצא לו הבל מהפה. כל זה מצטבר למעלה 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 למעלה, ונוצרים עננים. עכשיו, אם יש מקום שמדברים דברי הבל, דברי נבלה, לשון הרע, רכילות, כללות, כל מיני דברים רעים, הגשמים המתהווים מזה מזוהמים בזוהמת הדיבור, כי הם נעשו מההבל הזה. ואז כשיורד הגשם, מתהווים מאכלים מהעדים האלה שהפכו לטיפות והשקו את הפירות והירקות, ואתה אוכל את זה, אחר כך אתה נהיה מטומטם, ואתה נהיה עם מידות פשוטות, וכל זה בגלל זה. מה עושה הקדוש ברוך הוא כשהוא רואה שזה כבר יותר מדי מוגזם? הוא לא מוריד גשמים. עושה בצורת, עד שאנשים יחזרו בתשובה, יצעקו לשם, אין גשם. אז יתנקו ההבלים, יעלו הבלים טובים, ואז הוא יוריד את הגשם, בשביל שלא יתקלקלו הפירות והירקות. ועל זה נאמר מלקוש. מה זה מלקוש? מל את קשיותן של ישראל. רואים כמה יש השפעה על זה? אז אני אומר לכם עכשיו דבר, תקשיבו טוב. אם יש לכם בחצר עץ, מנגו, תפוח, משהו, תשבו מתחת לעץ, תלמדו דברי תורה כל הזמן, תראו איזה ברכה תורידו לעץ הזה, איזה פירות יהיו לכם משנה לשנה. ואם יהיו עוד ילדים שישבו שם וילמדו אתכם, יא חביבי, מי יודע איזה פירות אתם תוציאו, ויכול להיות שתוכלו להבריא חולים איתם, כי הם יהיו ספוגים בתורה קדושה עם הבל פה של תינוקות שמחזיקים את כל העולם כולו. אל תאמינו לי, תנסו. תינוקות של בית רבן שלומדים תורה בהבל פיהם, הבל טהור בלי חטא, הם יכולים להשפיע על כל העולם בגשמיות. בעל ידם לא יחסר, לא ברוחניות ולא בגשמיות. יש עוד כוח שיש לתינוקות שהם יכולים להציל מגזרות קשות ורעות. כתוב במסכת קלה רבתי, כל יום מלאך יוצא מלפני הקדוש ברוך הוא לחבל את העולם ולהפוך אותו. כיוון שהקדוש ברוך הוא מסתכל בתינוקות של בית רבן ובתלמידי חכמים שיושבים בבית המדרש, הקדוש ברוך הוא הופך את הכעס לרחמים. הגמרא בירושלמי בחגיגה אומרת, תנא רבי שמעון בר יוחאי, אם ראית עיירות שנתלשו ממקומן בארץ ישראל, תדע לך, בגלל שלא החזיקו בשכר סופרים ומשנים, משננים לילדים, אלה שמלמדים תינוקות. לפני שבאתי ללאס וגאס, שאלתי כמה יש פה ציבור של יהודים, וכמה יש שלומדים בתלמודי תורה. וואו, מעט מאוד. אוי ובוי, אוי ובוי. מה יקרה אם חס ושלום תהיה איזה גזרה? מי יגונן? מי יציל? רק תינוקות של בית רבן. מי ששולח את הילדים שלו לתלמודי תורה, הוא ומשפחתו מוגנים מכל מיני צרות, בעיות, חולאים וכל מיני דברים. בזכותם של הילדים, הקדוש ברוך הוא מתמלא רחמים. הוא החזיק את עם ישראל, למרות שפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות, כל זמן שהיו תינוקות בבית רבן. כשסילקו אותם משם, נסתלקה שכינה, סילק את בית המקדש, החריב את הכל, מתו מיליונים, וגלו ישראל ללאס וגאס. עד היום, בלאס וגאס. לא יאומן כי יסופר. בקו הישר, פרק עין ב' כתב שגדול שכר כוח לימוד התינוקות, והבל פיהם עושה פעולות טובות בהצלות מגזרות קשות ורעות. החידה הקדוש בספרו דבש לפי, כותב גזרות רעות, הבל של תינוקות של בית רבן מתבטל. איך זה כתוב? אומר במשלי שלמה המלך, בלשון רכה תשבור גרם. מה זה תשבור גרם? תשבור עצם, גרם זה עצם. אבל אומרים נוטריקון, מה זה תשבור גרם? תשבור זה תינוקות של בית רבן, זה תשבור, גרם זה גזרות רעות מבטלים. התינוקות של בית רבן גזרות רעות מבטלים. לשון רכה זה הלשון של התינוקות, יש להם לשון רכה. והיא מסוגלת לבטל גזרות רעות. מה אתם רוצים יותר טוב מזה? יותר מצדיקים, יותר מכל דבר, מכל הלימודים שלכם, מכל מה שתעשו, אם יש לכם תינוקות של בית רבן, יש לכם הצלה גדולה. עד כדי כך שאומר דוד מלכנו בתהילים, מפי עוללים ויונקים יסדת עוז למען צורריך להשבית אויב ומתנקם. מה הוא אמר? אומר דוד המלך, כשרצה הקדוש ברוך הוא לתת את התורה, שאל את ישראל, מי ערב שתקיימו אותה? אמרו אבות הקדושים. אמר, הם כבר לא נמצאים. אנחנו, אמר, מי אמר שאתם? אמרו לו, הבנים שלנו. אמר, או, זה כן. אם הדורות הבאים שלכם ילמדו תורה, אז כתוב, מפי עוללים ויונקים, יסדת עוז. אין עוז אלא תורה, שם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. ולא עוד, אלא צורריך, למען צורריך, להשבית אויב ומתנקם. עם התינוקות האלה אתם תנצחו בכל המלחמות. הם ישביתו את האויבים והמתנקמים שיש לעם ישראל. אז אנחנו מוצאים דברים מפורשים במדרש. כתוב הכל, כל יעקב, כי יעקב שולט רק בכל, כתוב ישראל נמשלו לתולעת. מה תולעת כוחה בפיה? כך ישראל אין כוחם אלא בפיהם, כשהם לומדים ומתפללים. תולעת, איזה פה יש לה, רחרוכים מאוד, נכון? והיא בוקעת את העץ הכי קשה וחודרת אותו ויוצאת בצד השני. עם מה היא הצליחה? עם הפה שלה. אין לה שיניים. איך היא עושה את זה? עם ישראל נמשלו לתולעת. כוחם בפה, הכל, כל יעקב. והידיים, ידי אמריקה, ידי עשיו. זה. איך מנצחים את עשיו? עם הכל, כל יעקב. אם יש הכל, כל יעקב, אין ידי עשיו שולטות. האמריקאים לא יכולים אפילו עם הדיפ סטייט לעשות לנו שום דבר. וגם הסדר העולמי לא יחול עלינו. אם אנחנו הכל כל יעקב, אבל אם אין הכל כל יעקב, אין לנו כוח נגד עשיו. אין. רק אם הכל כל יעקב. לכן אלה שלמדו תורה באמת כמו שצריך, בלי קונצים, לא נפלו בחיסולים. ולא עשו חיסולים. וניצלו. אבל אלה שלא, רחמנא ליצלן, קיבלו זריקות, מוות. שמרחם. אמר רבי אבא בר כהנא, לא עמדו פילוסופים בעולם כבלעם בן בעור וכאבנימוס הגרדי. נתכנסו כל עובדי כוכבים אצלו ואמרו לו, תאמר, אנחנו יכולים להזדבג, לפגוע באומה הזו? אמר להם, אתם רוצים לדעת אם כן? לכו וחזרו על בתי כנסיות ובתי מדרשות שלהם. אם תמצאו תינוקות מצפצפים בקולן, לא תאכלו עליהם. למה? ככה הבטיח להם אביהם. הכל, כל יעקב. בזמן שהקול של יעקב מצוי בבתי כנסיות, אין ידי עשיו שולטות. אז אפילו הפילוסופים הכי גדולים של אומות העולם ידעו איפה הכוח האמיתי טמון אצל עם ישראל. לא בנשק, לא בצבא, אלא בתינוקות ובלומדי התורה, אלה שמגינים על עם ישראל. לכן המן רצה למנוע תינוקות מללמוד, ועל זה אנחנו אומרים, ליהודים, ליהודים, הייתה אורה. מה זה אורה? אורה זה תורה. הוא גזר עליהם שלא יעסקו בתורה. ואחרי שתלו אותו על העץ, חזרה והייתה להם אורה. אז זאת אומרת, גם הוא ידע שבלי לבטל את התינוקות, לא יעזור לו והוא לא יצליח בגזרה. מן הראוי לדעת, ותשמעו, זה דבר עם אחריות גדולה, ותכף נעבור לנושא של אחריות, כי אין הרבה אנשים עם אחריות. אתם יודעים שאין הרבה אנשים עם אחריות. לא יודע אם אתם יודעים מה זה אחריות, אבל אחריות, אני לא מכיר הרבה אנשים עם אחריות. בזמן מלחמת המפרץ נפלו טילים, והיה פחד. ואז החליטו לסגור את התלמודי תורה. מהפחד שטיל לא ייפול על תלמוד תורה. הרב שח, זכר צדיק ברכה, היה באותה עת, קרא לאחד הרבנים הגדולים, ואמר לו שהוא מפחד, לא מהטילים, מזה שסוגרים תלמודי תורה. אז הרב אמר לו, כבוד הרב, אין ברירה. מי יכול לקחת אחריות על שלומם אם יפול חס שלום טיל עליהם? אמר לו הרב שח, תגיד לכל המנהלים לחדש מיד את הלימודים, ואני מקבל על עצמי אחריות על שלומם של הילדים. אתם רואים מה זה אחריות? אתם רואים מה זה הבנה? שבעצם מי שמגן מפני הטילים זה הילדים. והרב שח לוקח אחריות עליו, זאת אומרת אם חס ושלום היה קורה משהו בשמיים היו מחייבים אותו, זה ברור. אבל הוא ידע מה הכוח של הילדים. הוא ידע איך השם אוהב אותם. הוא ידע איך הקדוש ברוך הוא מצפה. זה מה שהיה עם הרב קניאבסקי בתחילת החיסונים. הוא אמר לא לסגור. רק הנכד, הטמבל, הוא פיתה אותו עם כל מיני, והביא לו כל מיני כאלה מהממשלה שיבלבלו את המוח. אבל הוא לא הסכים בהתחלה לסגור בכלל, בשום אופן. אחר כך היה עוד קטע שהוא אמר לפתוח עוד פעם. אבל מה לעשות, הדורות משתנים. מכל מקום, מה שראינו מפה עד עכשיו, תכף אנחנו נגיד סליחות, נכון? אתם זוכרים מה אומרים בסליחות? יש לנו פה חזן, הוא יודע. מה אומרים בסליחות? אומרים, עשה למען תינוקות של בית רבן שלא חטאו. מבקשים ריבונו של עולם, אם לנו אין זכויות, תעשה אבל למען תינוקות של בית רבן שלא חטאו. זה כבר מספיק בשביל למחול לנו. אתם מבינים עד איפה זה? עכשיו מי שיש לו פה ילדים, צריך לשלוח אותם לאן שצריך. יהיה לו הגנה ויהיה לו הכל, ולא תהיה תביעה עליו. בשמיים שאלו אותו, הבאתי לך ילדים, מה עשית איתם? מה? נתת להם לשחק פורטנייט? מה נתת להם? נתת להם טאבלט? מה נתת להם? במקום ללמוד איתם, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, במקום ללמד אותם משניות, ללמד אותם בשביל מה באו לעולם, אתה נותן להם להיות כמו הגויים? מה עשית עם הילדים? בשביל מה הבאתי לך? מה תגידו? מה תגידו? מה תגידו? יא בביי, פחד פחדים. עכשיו אני עובר לקטע של האחריות, ואז נראה אם אתם אחראים בכלל או לא. המעלה הגדולה ביותר באדם זה שהוא אחראי. הפגם הגדול ביותר באדם שהוא חסר אחריות. כשאנחנו פונים למישהו, הוא לא עושה מה שאמרו לו, או מה שסוכם, או מה ש... אומרים לו, תגיד לי, מה אתה חסר אחריות? פשי, איך אנחנו אומרים את זה? חסר אחריות? כן, אלה שאומרים את זה הם גם חסרי אחריות. כמעט ואין מישהו שהוא אחראי באמת. כמעט ואין. אבל תדעו לכם, רק אדם שהוא אחראי באמת בכל התחומים, בכל העניינים, במעשים, בדיבור, בכל העניינים, אדם כזה יכול להיות אדם גדול ולהגיע לגדלות, ושכולם יעריכו אותו וישמחו עליו בכל מכל כל. אדם אחר שאין לו, לעולם לא יגיע לגדלות. פעם פעמיים יראו שהוא חסר אחריות, ישתחררו ממנו ולא רוצים שום קשר איתו. שום קשר. מה? אין טעם, אי אפשר לסמוך עליו בכלום. מי יסמוך עליו? התכלית היא להיות בר סמכה. הגאון רבי חיים שמולביץ אומר, רום מעלת האדם נבחנת באחריות למעשיו. מי שהוא לא אחראי למעשיו, הוא נקרא לא בר דעת. ממש לא בר דעת. חסר דעת. אדם שהוא אחראי ממש, ראוי לכתר תורה, לכתר מלכות, לכל כתר. הסבא מסלובודקה אמר שככל שאתה יותר חשוב, מצפים ממך ליותר אחריות. כן? נגיד, בואו נגיד, בצבא, אם יש מישהו, ככל שהדרגה יותר בכירה, אז מצפים ממך לאחריות יתרה, יותר מ... חייל זוטר. ברמטכ"ל הוא בכלל צריך להיות 100% אחראי, אחרת אוי ואבוי. כל חיי מאות אלפים של החיילים מסורים בידו, עושה טעות או שטות או שוכח, אני לא יודע מה, או לא לוקח בחשבון, יכולים למות חיילים, ילדים של הורים. אז ככל שאתה עולה במדרגה, כל שכן אלה שלומדי תורה ויודעים את התורה, עליהם מוטלת החובה להיות אחראים עוד יותר ועוד יותר. עכשיו נראה איך זה עובד. ידוע שהעולם נידון בכף מאזניים. אם כף המוזניים מתה כלפי מתה לרעה, העולם נידון לקליה, כמו שהיה בדור המבול. הכף התתה, השם השמיד את כל העולם. יש עיר או ארץ או מדינה או עיירה שאם הכף מתה יכולה למחק, כמו האי הייתי. אתם זוכרים את האי הייתי? בהתחלה הוא היה הייתי, ואחר כך הוא נהיה הייתי. 250 אלף מתו בצונמי. כמה גלים? זהו. מה קרה? הקף התתה. אותו דבר יש חשבון באדם פרטי. ברגע שהקף מתה לרעה, בן אדם הולך. יכול להיות צעיר, יכול להיות בינוני, יכול להיות זקן. אז כל העולם נידון, וכל אדם פרטי. עכשיו, מה יקרה אם העולם במצב שקול, ובני האדם גם כן מצב שקול? ועכשיו, או מצווה אחת תתת כל העולם לחסד, או עבירה אחת חלילה תתת העולם לצד השני. אז יכול להיות שבכל אחד מאיתנו יש אחריות על כל העולם כולו. כי ברגע שאדם עושה משהו, הוא משליך את הדבר הטוב שהוא עשה על המוזניים, או את הדבר הלא טוב על המוזניים. אז זאת אומרת, יש לכל אחד אחריות על כל העולם כולו, בין ירצה, בין לא ירצה, ככה זה נשקל. העולם נשקל במוזניים. רבי שמעון בר יוחאי מסביר את זה נפלא. משל ספינה, לכל אחד תא פרטי, כל אחד שילם $5,000, ספינת תענוגים. אחד החליט לקדוח חור אצלו בחדר, והמים עולים. כולם נזדעקו, מה זה? מה להם, מה אכפת לך? אני שילמתי לבד, זה חדר שלי, אני עושה מה שאני רוצה. טמבל, אנחנו כולנו נטבע. ככה בדיוק, עם ישראל, אתה חושב שאתה יש לך חשבון פרטי, מה אכפת לך? אני מחלל שבת, אני אוכל נבלות וטרפות, מה זה עניין לך? מה זה עניין לך? תתעסק בשלך. לא מותק, לא מותק. אנחנו באותה סירה. עם ישראל זה חטיבה אחת. יהודי יעשה פה חס ושלום רצח של איזה אדם בכיר, ירדפו את כל היהודים, לא רק פה, בכל העולם ירדפו. אחד עושה מהיהודים משהו, רודפים את כל היהודים. אתה לא יכול להגיד שאתה לבד, אין לבד. אתה חוטא וגורם לכולם לסבול. אז זאת אומרת, כל אחד צריך לדעת שכל מעשה שלנו לטוב או למוטב משפיע עלינו ועל העולם כולו. עכשיו תשמעו דין. תשמעו דין. במסכת סנהדרין למד זן כתוב, כיצד מאיימים על העדים. רש"י מסביר, כדי שהם לא יעידו עדות שקר. יכולים לבוא עדים להעיד עדות שקר ולהוציא אדם להורג. אז איך מאיימים עליהם? שהם לא ישקרו. מכניסים אותם ומאיימים עליהם. אומרים להם, תשמעו, עדים בממונות, זה לא כמו בדיני נפשות. כי אם אדם נותן ממון, יכול להתכפר לו. אבל דיני נפשות, אם אתם תגרמו עדות שקר, הדם של זה שיהרג בגללכם, בדם של כל זרעיותיו, תלויים בכם עד סוף העולם. מה הפירוש? אם אתם תהרגו בסוף בעדות שקר, אדם חף מפשע, הוא יכול להוליד, וילדיו יולידו, והם יולידו, 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 ויכול להיות אלפים ורבבות שכולם לא יהיו בגללכם. אז כל הדם שלהם יתבע מכם. זאת אומרת, מעשה אחד של שקר אחד, שקר אחד, שגרם לבן אדם שימות. כל הדורות הבאים יהיו בצוואר שלו, והוא יתבע עליהם. כתוב אצל משה רבנו, לפני שהוא הרג את המצרי, שהיכה את היהודי, את הישראלי, כתוב היפן כה וכה, ויר כי אין איש. כתוב שהוא הסתכל עד סוף הדורות ברוח הקודש, האם יצא ממנו גוי שיתגייר? כשהוא ראה שאין אף אחד, אז הוא הרג אותו. אם היה רואה שבעוד 1,000 שנה מזרעו יצא אחד, לא היה הורג אותו. למה? כי תובעים את הבן אדם על כל מעשה, על כל דם זרעיותיו. ועוד דבר היו אומרים לעדים, כל המאבד נפש אחד מישראל, מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא. לכן כל אחד צריך לחשוב, בשבילי נברא העולם. זאת אומרת, כל אחד אחראי על כל העולם כולו. אז תראו מה אפשר בפה לגרום נזק, ואיזה התחייבות וחובות יחולו על האדם. אבל חכמי ישראל היו מדקדקים מאוד. ותשמעו מעשה מדהים. הגאון רבי חיים מוולוז'ין, הייתה לו בת שקראו לה חסיה. יש פה מישהי אשכנזיה שיש להם במשפחה חסיה? אין. היא הייתה נשואה לגביר רבני מפורסם בשם רבי מרדכי קמינצקי, זכר צדיק ברכה. יום אחד האבא, הגאון רבי חיים, ביקש לשלוח לה מכתב שלומים, ומסר אותו למישהו שנוסע לעיר שלה, ללידה. איך שיצא, קרא לו עוד פעם לחזור, לקח את המכתב, ושינה משהו, ואמר לו, תמסור את זה. הבן שלו, רבי איצלה, הביט במתרחש ושאל, אבא, למה החלפת את המכתבים? אני רואה שהתוכן זהה. אמר לו, תראה, במכתב הראשון כתבתי את השם של הבת חסיה, חת סמך יודה. אבל זה לא לפי ההלכה. ואם יבוא מישהו וירצה להביא ראיה מהמכתב שלי לעניין כתיבת גט או שטר אחר לאישה בשם זה, עלול להיות מכשול, כי צריך לכתוב שמה בדיוק את השם. לכן שבתי ותיקנתי שהשם יהיה במדויק. מה קרה? חלפו שבועות, והבת שלו באה לבקר אצל האבא. ואחיה, רבי יצלה, שאל אותה מה נשמע, מה קורה. והיא התחילה לספר לו סיפור. אתה יודע מה זכיתי בהיותי הבת של גדול הדור? בבית דין של רבי אלימלך, אב בית דין של לידה, היה ספק לגבי גט לאישה שהשם שלה חסיה. ולא ידעו איך לכתוב את השם. האם זה חץ סמך יוד ה, חץ סמך יוד א', חץ סמך ה, חץ סמך א', איך כותבים? ואז הרב שם אמר, הבת של הגאון רבי חיים מוולוז'ין גרה פה בעיר, גם היא קוראים לה חסיה, בוא נלך ונבדוק במכתבים של אבא שלה. בדקו ומה מצאו? שהוא כותב חסה, חת סמך א', ולא חסיה כמו שקוראים. רבי צלה הבן התפעל מגדלותו וצדקותו של אבא שלו. שמעתם? מה זה אחריות? הוא לקח בחשבון, מה יקרה אם ישתמשו במכתב שלי ויראו שאני כתבתי כך, תביא את המכתב. נכתוב כמו שההלכה אומרת לכתוב, שלא תצא תקלה. ובאמת הנה זה הועיל. אז רואים מה זה אחריות. הוא רואה את כל הדברים קדימה, אדם אחראי לא מסתכל רק על הרגע. איזה הוא חכם הרואה את הנולד. צריך לקחת אחריות. הגאון רבי שמואל ווזנר הקים בית הוראה ידוע, בית דין ווזנר. והיו פוסקים, העמיד פוסקים, מורה הוראה, והיה מקשיב בטלפון איך הם עונים על השאלות את התשובות, לראות שהם עונים כראוי. אז היה יושב עם טלפון ומקשיב. לימים בא מישהו אליו ואמר לו שיפתחו את הבית דין, 24 שעות יעשו משמרות. אז מה הוא אמר להם? מה אתה רוצה, שאני לא ישן בכלל? אני שומע או מקשיב. אז לכן אי אפשר לעשות בלילה. למה? אחריות שלא תצא תקלה. הגאון רבי צבי פינקל מסלובודקה אמר שחובת אחריות על אדם לדאוג שלא יגיע למצבים של ניסיונות שהוא לא יוכל לעמוד בהם. בזה מתפללים כל יום. בעל תביעני לידי ניסיון. אחת מהדרכים זה קדושים תהיו. קדש את עצמך במותר לך. אם אנחנו נדע במה שמותר לנו להפחית, אז ודאי שיהיה לנו קל כשיבוא לידינו איסור ולא נעבור. כי אם על המותר אני יודע להשתלט, ודאי שעל האיסור אני אשתלט. לכן יש תוכחה מרובה לאנשים שלפעמים נקלעים לפיתוי חזק והם אומרים, מה אני עושה? הייתי אנוס, לא היה לי כוח להתגבר. אם היו מרגישים אחריות שרובצת על נפשם ועל גופם, היו שוקלים מראש את התוצאות שעלולות להיות. אדם אחראי לא נכנס למצב של ניסיון. אדם אחראי מתרגל את עצמו בדברים המותרים, ואז ממילא הוא יכול לעמוד באסורים בקלות. אחריות זה גם על דיבור. ככל היוצא מפי יעשה, לא יחל דברו. אל תחלל את מה שאמרת. קיום המצוות של כל אבותינו היה בזכות שהם אמרו נעשה ונשמע. מה עשה הקדוש ברוך הוא? העמיד עליהם טהר וקפה עליהם הר כגיגית. למה צריך לאיים עליהם? הם אמרו לבד מרצון נעשה ונשמע. השם אמר להם, נכון, אתם אמרתם מרצון, אבל שתדעו שמהיום אתם חייבים לעמוד בדיבור. לכן, אם אתם לא תקיימו, אני מוריד את ההר עליכם. זאת אומרת, והתייצבו בתחתית ההר, מתחת להר, הגביע את ההר ואיים עליהם כך. אתם זוכרים, אחד היה נוח, נוח. תכף נגיע עליו, לא תאמינו. מה היה עם נוח? הגמרא בבבא מציעא מ"ט אומרת, הין צדק. צריך שיהיה הין, הן שלך צדק, לב שלך צדק. אמרת כן? כן. אמרת לא? לא. לא משנים בדיבור. אם אדם משבר, משנה בדיבור, אתם יודעים מה העונש? יש כללה עליו. מי שפרע מדור המבול ומדור הפלגה, הוא יפרע ממי שלא עומד בדיבורו. יא בביי. אחד אמר משהו ולא קיים. מי שפרע, קדוש ברוך הוא, מדור המבול, ישמיד אותם. ומדור הפלגה, שליש מהם מתו. הוא יפרע ממי שאינו עומד בדיבורו. וואי וואי וואי. עד כדי כך, כללה כזאת לא מצאנו בדברים חמורים, במעשים חמורים. וכאן מדובר רק על דיבור בפה. וממשילים אותו לדור המבול, לדור הפלגה. כי שלמות צורת האדם בקיום העולם תלויים כמה הוא אחראי על דיבורו. כמה הוא אחראי על מעשיו. פעם כשהיו אומרים משהו, היו מקיימים. היום, השם מרחם, אין אחריות. פעם, אתם יודעים, היו נותנים צדקה ביד. ומנשקים ספר תורה בפה. היום, נותנים צדקה בפה. ומנשקים את התורה ביד. הכל השתנה. מבטיחים, נודרים, הכל לא מקיימים. אצל הגדולים זה היה בנפשם. אחד מהגדולים, רבי מרדכי צוקרמן, הוא היה נטוע במידת האחריות. פעם אחד מהתלמידים התקשר, רוצה ללמוד, באחר, בעשר דקות, והתנצל שהוא אחר עשר דקות, אז מה אומר לו? בכלם היה אחרת. אני מכירו, הוא היה תלמיד חכם גדול, אחראי ובר סמכה. מילה שלו הייתה מילה. בארצות הברית, מעשה שהיה עם ראש ישיבת טלז, אחד מהמקורבים, קיבל על עצמו לרכוש לו כרטיס טיסה לקליבלנד, וזה היה צריך להיות בבוקר. אחר כך הוא שואל אותו, תגיד, הכנת את הכל מחר לנסיעה, לטיסה? אוי, אוי, שכחתי, הכרטיס הוא זמן, אבל שכחתי לקחת אותו מהסוכן, ועכשיו שעת לילה מאוחרת. מה אמר לו? אני מעודי עד היום, במשך כל ימי חיי, לא נטלתי משימה על עצמי שלא עמדתי בה. בן כמה הוא היה? בן 90. מעולם לא היה דבר שלקחתי על עצמי ולא קיימתי אותו כמו שצריך. זה אחריות. יש לנו אחריות גם על בני הבית, על בני העיר ועל העולם. מי שיכול להוכיח את חברו ולא מוכיח אותו, לא מתקן אותו בדרכיו, יתבעו אותו על זה. יש לנו אחריות. אנחנו ערבים זה לזה. כולנו ערבים זה לזה. רבי ישראל סלנטר אומר, אני שקול כאלף אברכים. וואו. איך הוא אומר דבר כזה? זה לא מתאים לאיש מוסר כזה להגיד דבר כזה. היה מעשה. הוא היה גאון גדול גדול גדול. והוא היה ראש תנועת המוסר. ולא הסכימו אותו כולם, כי אמרו צריך ללמוד גמרא, 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 ולא ללמוד מוסר ולהשקיע כל כך הרבה. והוא אמר שצריך, כי בלי זה אי אפשר לשנות את הבן אדם. אז מה הוא עשה? בשביל שיחזיקו ממנו, הוא היה בא לבית כנסת, בעיר, כותב, ידרוש פה מחר פלוני אלמוני, זה הוא, והוא כותב 30 מקורות שהוא ידבר עליהם מחר. והוא אומר לאנשים, תכינו את המקורות האלה שאני אדבר בהם, ומחר נדבר בלימוד. פעם שני אברכים שלא אהבו את הדרך שלו, החליטו לעשות לו משהו איום ונורא. ראו את הפתק שלו בית כנסת, הורידו את הדף, כתבו 30 מקורות שונים בגמרות, שהוא לא יודע מהם בכלל. וכולם שקראו את הפתק, התכוננו לפי המקורות האלה. והוא בא, מוריד את הדף, בא להתחיל לדבר, הוא יודע על מה הוא הכין. פתאום הוא רואה 30 מקורות אחרים. מה עושים? התחיל לתפור מדבר לדבר לדבר, כאילו זה באמת מה שהוא הכין מראש. ועשה משהו, לימוד מדהים, כולם היו פעורי פה. הם לא ידעו שהחליפו לו, הציבור לא ידע. ואחרי שהוא גמר את הדרשה הארוכה עם ה-30 קורות החדשים שלא היה מוכן להם, הוא התעלף. העירו אותו, התעלף. העירו אותו, מה קרה? אז הוא סיפר להם, אני הכנתי 30 מקורות אחרים. החליפו לי פה את הדף. ואני הצטרכתי להגיד על ה-30 המקורות, זאת אומרת, הוא ידע את כל הגמרא על בוריה, ועכשיו תקשור בין כל דבר לדבר. והוא עשה את זה. אז למה הוא התעלף? הוא אמר, אני חשבתי שכוחי עד היום כ-100 אברכים. עכשיו אני הבנתי שאני שקול לאלף אברכים. לכן התעלפתי. שאלו אותו, אז למה אתה מתעלף? הוא אומר, כי עכשיו מוטל עליי חוב לעבוד את הבורא כאלף אברכים. החיוב שלי עכשיו יותר גדול. השם גילה לי שהכוח שלי כל כך גדול, שאני יכול להחזיר את כל העולם בתשובה. שמעתם? הוא מבין שהאחריות שלו עכשיו כזאת גדולה. זה נקרא אחריות. אנחנו אחראים כל אחד על כל העולם כולו, שתבינו. כל בן אדם לא יודע מה הוא פועל בעולמות, אבל שידע. אין שום דבר שאנחנו עושים ולא משפיע על כל העולם כולו. לכן נאמר, בשבילי נברא העולם. וכשהקדוש ברוך הוא הוריד כל אחד מאיתנו, הוא אמר לנו, בשעה שברא אותנו, לקח אותנו על כל אילני גן עדן, ואמר, תראה מעשי כמה נעים ומשובחים הם. כל מה שבראתי, בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. אני אתבע אותך על זה. תיזהר. אתה רואה, כל הגן עדן מוכן לך. כל זה בשבילך. אם תעשה מה שצריך, תן דעתך שלא תחריב את הבריאה כולה. אל תחשבו שאם אדם חוטא הוא יסבול לבד, אלא יראו לו את כל מה שהושפיע על העולם, ולפי זה ישלמו לו או שכר או עונש. נוח. מה למד אברהם אבינו מנוח? איך המשיל הקדוש ברוך הוא את הקדוש ברוך הוא קונה שמיים בארץ? הוא פגש את שם בן נוח שיצא מהטבעה, שאל אותו, בזכות מה יצאתם מהטבעה? אמר לו, בזכות שאכלנו חיות ועופות ובהמות יומם ולילה במשך שנה שלמה. אמר אברהם אבינו, אם בזכות זה אתם מעמידים את העולם מחדש? הרי לא היה עולם, רק נוח, אשתו, שלושת בניו וקלותיו. אם בזכות זה אתם בורים עולם חדש, ממה שאכלתם את החיות והעופות, אז אני אעשה חסד עם בני האדם. אני אכיל אותם והכל, ואז הוא פתח אוהל, ונטע אשל, והתחיל להאכיל, וכו' וכו'. ובזכות אברהם יש את האמונה המונותואיסטית בכל העולם כולו. כולם מאמינים בזכות אברהם אבינו, אבי האמונה בעולם. מי עשה את זה? הוא. ממי הוא למד? מנוח וזה. למה הקדוש ברוך הוא הכניס את נוח לטבע ונתן לו משימה כזאת? כל היום וכל הלילה במשך שנה להאכיל את כולם. זה אוכל בשעה כזאת וזאת. וכל אחד משהו אחר, והוא צריך להכיר את כולם. למה? ללמד אותו אחריות. כשתצא מהטבע, תדע מה זה אחריות. אחרת לא יתקיים העולם. אחריות. לא רק אחריות, חסד, לדאוג שהבריאה תוכל להתקיים, אפילו חיות. אבל הוא עשה את זה בהתנדבות, הוא לא קיבל שכר על זה. יום אחד הוא אחר לאריה, אז האריה נתן לו מכה ועשה אותו נחה את נוח. רואים שאפילו מתנדב חייב לעשות הכל באחריות. אין דבר כזה לאחר, לא, לא מנחה, ישנתי, לא שמתי לב, ישנתי. אין דבר כזה. אחריות זה אחריות. הוצאת מהפה שלך משהו, אתה חייב לעמוד בו. אחריות. אז רואים איך אברהם אבינו למד אחריות מנוח. עכשיו אנחנו אומרים, חייב כל אדם מאיתנו להגיע למצב שמה? מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי? אברהם, יצחק ויעקב. זאת אומרת, גם אנחנו צריכים להיות אחראים כמו האבות הקדושים שלנו. וכל אחד מאיתנו שידע שהוא משפיע, איך שהוא הולך למכולת, איך שהוא חוזר, מתבוננים עליך. יש הרבה עיניים שמסתכלים, בפרט שאתה יהודי, מסתכלים. ואם אתה עוד יותר דתי, ואם אתה חרדי, עוד יותר, ומסתכלים. אז או שאתה מקדש שם שמיים, או הפוך. כל בן אדם שידע כל פעולה שלו נעכבת על ידי האנשים, והאחריות היא למעשיו, לדיבוריו, להתנהגותו, הכל מוטל עליו לטוב ולמוטב. אז לכן כל אחד צריך להסתכל איך הוא לוקח אחריות על עצמו ועל סביבתו. עכשיו תשמעו דבר מדהים, פלא פלאות, מלך רשע, אבל עם הבחנה גדולה, פרעו. בפרשת מקץ כתוב, ויתב הדבר בעיני פרעו ועיני כל עבדיו, ויאמר פרעו אל עבדיו, הנמצא כזה איש אשר רוח אלוהים בו, ויאמר פרעו אל יוסף, אחרי הודיע אלוהים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. יוסף פותר את החלום לפרעו. נו, בשביל זה צריך לשים אותו משנה למלך על כל העולם כולו? מאיפה הוא יצא ממאסר? על עבירה חמורה כביכול. אשת איש, האשים אותו, ישב 10 שנים. נו, אז איך יכול להיות שפרעו שם אותו ככה משנה? הלביש אותו בגדי שש, הרכיב אותו במרכבת המשנה, אמר לו, בלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים. רק הכיסא הגדל ממכה. פלא. פרעה היה כופר. מי השם אשר ישמע בקולו? אז איך הוא אומר לו? אחרי הודיע אלוהים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. ושם אותו מלך על כל מצרים. לא יאומן. הסבא מכלא מסביר, הוא ראה בו יראת שמיים. למה? יוסף לא התהדר ואמר, אני פותר חלומות, אני. אמר, אני לא יודע כלום. בלעדיי, אלוהים יענה את שלום פרעה. אני לא יודע כלום. מה שהשם אמר לי, זה מה שאני אומר לך. הוא לא תולה את זה בעצמו. זה סכנה מה שאתה עושה. אתה לא יודע כלום? תחזור בחזרה לכלא, מה אתה הביא אותך אליי? לא. הוא ירא שמיים, אומר את האמת. ופרעה מבחין בזה, והוא אומר, חביבי, זה האיש. ויען יוסף את פרעה לאמור בלעדיי, אלוהים יענה את שלום פרעה. מה אומר לו פרעה? אחרי הודיע אלוהים אותך את כל זאת. מסכים איתו. מה הוא רואה? אומר הרב צבי פינקל, זכר צדיק לברכה, מי שיש לו יראת שמיים, יש לו אחריות. זה יוכל לנהל את כל הכלכלה של מצרים והעולם כולו. יש לו אחריות. למה? הוא גם אומר לו, עצה, מה לעשות? איך להתמודד? בשנות הסובע, לאגור לשנות הרעב. ואיזה הוא חכם? הרואה את הנולד עכשיו, לא להגיד עכשיו יש רווחה ויש הכל, בוא נהנה, בוא נשתגע, ולא חושבים מה עלול להיות בהמשך. בקיצור, ירא שמיים, הוא בעל אחריות, ואז פרעה נותן לו את כל ארץ מצרים ושליטה על כל העולם כולו. אתם רואים מה זה אחראי? אדם שאחראי זוכה לגדולה כמו שאמרנו בהתחלה. ועכשיו תשמעו דבר. מי התחתן פה לאחרונה? יש פה מישהו שהתחתן לאחרונה? נישואים בתיקים ורווקים מושבעים. אז תשמעו עכשיו משהו. מי שעוד עומד להתחתן, אמרו חכם, חתן ונשיא, הגדולה מחפרת. הירושלמי אומר שהעוונות מתכפרים למי? למישהו חכם נתמנה, מישהו חתן נתחתן, ומי שנתמנה לנשיא, אלה מתכפרים עוונותיהם בלי תשובה, בלי תשובה. למה? לא תאמינו. מי שידע למה חתן מתכפרים עוונותיו, בלי תשובה, $200. אם הוא התחתן עם מרוקאית, אתה אומר. אתם יודעים למה? בגלל שעכשיו כשהוא נהיה חתן, הוא מקבל על עצמו אחריות על אשתו. ואדם שמקבל עליו אחריות, מוחלים לו על עוונותיו, ונותנים לו מן השמיים אפשרות לעמוד בהתחייבות, ומסלקים ממנו את העבר, כדי שיוכל להתייצב מאחורי עול האחריות שנטל על עצמו. לא יאומן כי יסופר. מה זה נקרא אדם שקיבל עליו אחריות? הגאון רבי חיים שמולביץ אומר, מה זה שכתוב בתהילים, טוב איש חונן ומלווה יכלכל דברה במשפט? תשמעו, לעולם אדם יאכל וישתה פחות ממה שיש לו, וילבש ויתכסה במה שיש לו, ויכבד את אשתו ואת בניו יותר ממה שיש לו, שהם תלויים בו, והוא תלוי במי שאמר והיה עולם. איך אפשר לבקש מהאדם שייתן לאשתו ובניו יותר ממה שיש לו? אין לו! מאיפה ייתן יותר? אומר הגאון רבי חיים שמולביץ, כשאדם מקבל על עצמו אחריות על אשתו ועל ילדיו, מן השמיים מספיקים בידו לעמוד בכובד הנטל שלקח, ואם הוא יתחייב אפילו יותר, השם ייתן לו. למה? בגלל שהוא נושא באחריות לדאוג לצורכיהם, אז מן השמיים ייתנו לו יותר ממה שיש לו. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאדם יהיה אחראי. נשאת אישה, תרגיש אחראי כלפיה. יש לך בנים, תרגיש אחראי כלפיהם. לא רק בכסף, גם בתלמוד תורה, תזכרו את הדרשה מההתחלה. ואם אדם אחראי, פותחים לפניו שערים בשמיים. אני גם כן. לקחתי על עצמי אחריות להציל את עם ישראל. אז מה עשיתי? כל רעיון טוב שביא לי השם, התחייבתי בציבור. אמרתי, אני עושה מבצע מיליון קלטות לחלק. פשי, לא היה לי גרוש. אבל התחייבתי. והתחלתי לגייס, וברוך השם עשיתי. ועוד, 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 ועוד. מיליונים, דיסקים, קלטות. והיום אנחנו מחלקים ספרים וציציות. מאות אלפים, ועוד. אם אתה מתחייב, בשמיים נותנים לך את הכוח. השם רוצה אנשים אחראים. מי שאחראי יקבל. אז זאת אומרת, אדם צריך לזכור, אחריות לטובה. אבל שתדע, אתה גם אחראי אם אתה עושה דברים לא טובים. לכן, כשאנחנו באים ואומרים וידוי, דבר ראשון אומרים, אשמנו, בגדנו, גזלנו. למה אנחנו אומרים? אחריות. תיקח אחריות על מה שעשית. עשית דברים לא טובים, גם כן תיקח אחריות. אם לא, הקדוש ברוך הוא אומר, תקשיבו טוב, פסוק לא יאומן בירמיהו. גם בכנפייך נמצאו דם נפשות אביונים נקיים. לא במחתרת מצטים, כי על כל אלה. ותאמרי כי ניקיתי. עכשיו אפו ממני. הנני נשפט אותך על אומרך, לא חטאתי. עם ישראל הרגו, רצחו. הנביאים באו, הוכיחו אותם. הם היו בטוחים שהם עשו כדין והכל בסדר. כי שב אפו ממני, הם אמרו. זאת אומרת, הם לא לקחו אחריות. הם אומרים, אנחנו בסדר. מה אומר הקדוש ברוך הוא? הנני נשפט אותך לא על זה שרצחתם, על אומרך לא חטאתי, שאתם לא לוקחים אחריות על המעשים. שמעתם? לא לקחת אחריות יותר גרוע מעצם המעשה. הידיים מוכתמות בדם, בתביעה, על אומרך לא חטאתי. לכן נבין למה יהודה נבחר מכל האחים להיות המנהיג, המלך של עם ישראל, שבט יהודה קיבלו את המלכות. למה? כתוב היומר יהודה אל אחיו, מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו? מי יודע מה הפירוש וכיסינו את דמו? יהודה היה שותף בפסק דין שצריך להרוג את יוסף. אחר כך הוא אומר, לא, מה בצע כי נהרוג את אחינו? איך נבצע את הפסק דין הזה וכיסינו את דמו? מה זה וכיסינו את דמו? הרי אנחנו לא נוכל להגיד שעשינו את זה. אם לא נוכל לקחת אחריות על המעשה ולומר כן, אנחנו הרגנו אותו על פי דין, שהיה לו דין רודף, זה אנחנו עשינו, כן, אנחנו עשינו. בגלל שאנחנו לא נוכל לגלות את זה לאבא, זה נקרא שאנחנו נכסה על אדם, אז הפסק דין לא יכול להתקיים. אם אתה לא לוקח אחריות, יש אנשים אומרים, אני אגיד לך זה, אבל אל תגיד, אבל אל תגיד מה שאני אמרתי לך. הוא לא לוקח אחריות. זה לא פסק דין. אתה צריך לקחת אחריות. ועוד דבר ראינו אצל יהודה, שהוא אמר צדקה ממני עם תמר. הוא לא התבייש, יכלו להוריד אותו מהמלכות, יכלו לעשות ממנו בושות. איך אתה אמרת הוציאוה ותשרף, ובעצם אתה היית איתה. אבל כשהיא שלחה לו את הסימנים, הוא הודה. אמר צדקה ממני. או, יהודה הודה, לקח אחריות, הוא יהיה מלך. למה אנחנו נקראים יהודים? על שמו. יהודי צריך להודות, לקחת אחריות. ועכשיו אתם תשמעו דבר, מי שידע את זה, $500. 500. כתוב שהקדוש ברוך הוא הבטיח לעם ישראל, ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום, ועינו אותם 400 שנה. וגם את הגוי אשר יעבודו, דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ואז כתוב, דבר נע באוזני העם, וישאלו איש מאת רעהו, ואישה מאת רעותה, כלי כסף וכלי זהב. וכתוב, והשם נתן את חן העם בעיני מצרים, וישאילום, וינצלו את מצרים. תמוע. מה העניין להוציא אותם ברכוש גדול? התורה מחנכת לא ללכת אחרי תאוות, אחרי חומר, הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים הכל הבל. אז מה העניין להוציא אותם? ולא סתם. כל אחד היה לו 90 חמורים מלאים כסף זהב. כל אחד מישראל יצא עם 90 חמורים מלאים כסף זהב. בשביל מה צריך? מה? הם הולכים למדבר, אין סופר, אין זה, אין פה, אין שם. מה? הנה, כן? מה? הבטחה, כל הכבוד. לא מגיע לך כלום. מה אתם מוחאים כפיים? איי, 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 איי. אתם יודעים למה? כן, הנה היא יודעת, כן? מה, מה? שיהיה כסף לבנות את בית המקדש. כמעט, אבל זה בכלל לא. כן? מה את אומרת? לפצות אותם על העבודה שהם עבדו כל הכבוד. את ממש צריכה להיות בהסתדרות. התשובה היא, כשהם היו עבדים, כל מה שקנה עבד למי שייך? שייך לאדון. אין להם רכוש, אין להם כלום, אין להם אחריות על כלום. הכל זה של האדון. איך יחנך אותם הקדוש ברוך הוא לאחריות? נתן להם מלא כסף וזהב. עכשיו הם צריכים לשמור על זה. כל הזמן הם צריכים, יש לך רכוש, אתה צריך לשמור עליו. נכון, יש אחד פה, יש לו כל הזמן פלאפון, מסתכל מה קורה במסעדה, קנו, לא קנו, מה זה, יש לו מצלמות, כל הזמן מסתכל, זה מה עושים, מה פה, מה שם, זהו, יש אחריות, כשיש נכסים, כשיש רכוש, כשיש זה, יש אחריות. איך תיקח עבדים שמעולם לא היה להם אחריות? מה שאמרו להם עשו, לא מעניין אותו, כן טוב, לא טוב, עשה מה שאמרו לו, לא עשה, קיבל מכות. איך הוא ילמד אחריות? תן לו מלא כסף ותראה איך הוא יהיה אחראי. זה הסיבה שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל הרבה כסף, שיהיו אחראים, לא יאומן כי יסופר. מי חלם על דבר כזה? מי חלם? אז זאת אומרת, היות והולכים לקבל את התורה, וכשמקבלים תורה צריך להיות אחראי לקיים אותה, צריך להיות אחראי, צריך ללמד אותך אחריות. אז 40 שנה אתה מתרגל להיות אחראי, ואז יהיה לך קל, כשאומרים לך לעשות משהו אתה תעשה. לסיכום, יהודים יקרים, איך אנחנו נשיג אחריות? טוב, אני רוצה להיות אחראי מהיום, איך אני עושה את זה? כדי להרגיל את עצמנו לקנות את המידה הזאת, תשמעו דבר שאתם לא תאמינו, זה עושים אצלנו בקפז. יש כאלה שלא מבינים, לצנים, שלא מבינים את זה. אומרים, מה זה, צריך ללמוד רק תורה, מה פתאום עושים גם גמילות חסדים, או עושים כל מיני דברים. רק תורה, רק תורה, רק תורה. תשמעו, לא יאומן כי יסופר. בתלמוד תורה של כלם, באיזה אמצעים השתמש הסבא מכלם לגרום לתלמידים שלא להיות אחראים? היו מוכרים תפקידים של שמשות בתלמוד תורה של כלם. מה זה נקרא שמשות? היו מוכרים, מי יהיה פועל ניקיון? מי קונה דבר כזה? להיות פועל ניקיון? מי אחראי על הזבל? מי קונה דבר כזה? היו משימות שכל אחד היה קונה אחריות כדי לשמור על המצב הפנימי. מתי היו מוכרים את זה? כל שנה בחג הסוכות מוכרים תפקידי גבאות ושמשות לכל השנה. אחד היה שמש לתפילות, אחד לנקות את בית התלמוד, אחד היה שמש להסיק את התנורים, אחד היה להוציא את העבית. אויש, אויש. כל מי שזכה לטול חלק ולקבל תפקיד ומינוי היה מאושר, ולא כל אחד זכה, והיו קונים את זה, קונים, לא מטילים עליהם, הם קונים, וזה נקרא זכייה. למה זה? להרגיל את התלמידים לקבל אחריות. מי שמילא את התפקיד היטב נשאר בתפקיד עד סוף השנה, מי שלא, סילקו אותו מהתפקיד. הסבא הצליח לחנך את התלמידים לפתח בקרבם חוש אחריות מיוחד במינו, כי הוא סבר, מי שקנה מידה של אחריות עתיד להיות גדול בתורה ולהצליח בכל מעשה. ולסיום, יום אחד באה אישה עשירה מקניסבורג, באה לישיבה בכלם לראות איך הבן שלה מתפתח שם. בכניסה לבניין היא עמדה משתוממת ולא האמינה למראה עיניה. מצאה את הבן שלה מתעתה את הרצפה. וואו, מה, אני שלחתי אותך ללמוד תורה ואתה נהיית מתעתה? מיהרה לסבא והתלוננה שהפך את הבן שלה לאיש ניקיון. הסבא לא התרשם מהביקורת הבוטה. בשלווה אמר לה שמלאכת הניקיון יש לה תכלית, תכלית נכבדה. וככה אמר לה אמא, מי שמתעתה כאן הוא הופך את העולם. ככה הופכים את העולם. כשמקבלים אחריות ועושים מלאכות בשביל הכלל, זה הופך את העולם לטובה. היה אצלנו לצן אחד שבא וראה שאצלנו גם כן יש כל מיני מלאכות כאלה ואחרות לטובת הכלל, וחטף שני ילדים, אמר להם, במקום שתלמדו פה, בואו תלמדו במקום פלוני אלמוני. לא נשאר מהם כלום, בסוף הם עזבו את הלימוד. אצלנו נשארים אלה שהם, הם, וואי וואי וואי, יהלומים. למה? צריך תורה וגמילות חסדים, צריך אחריות אחד כלפי השני, צריכים להיות ביחד, ביחד. בצבא, אתם יודעים, אם לא נותנים כתף אחד לשני בכל העניינים, אז בשעת המלחמה זה נמלט וזה בורח, והוא זה וכל אחד דואג לעצמו ומתים בסוף. אבל כשמוסרים נפש ביחד, בכל, בכל, ככה מצליחים. אחריות, רבותיי, וגם לילדים בעיקר, כמו שהתחלנו. אחריות. תזכרו, ישאלו אתכם, מה עשיתם עם הילדים? ישאלו, איפה הנער? איפה הנערה? מה נתתם להם? מה עשיתם איתם? איך הרגלתם אותם? למה לא נתת להם להתעסק בתורה שלי? שאלה קשה שתצטרכו להשיב. בלאס וגאס אין הרבה תלמודי תורה. יש יותר אנשים בהרבה, בהרבה, ממה שבתלמודי תורה. איך יהודי יכול לתת את הילדים שלו לפאבליק סקול, ללמוד עם הגויים, ואחר כך שואלים איך מתבוללים? בטח שיתבוללו. מה פירוש? גוי ויהודי זה אותו דבר, כי הנה, ההורים שלחו אותי, אין בעיה עם זה. אז מה הבעיה? וככה יורדים לטמיון. דורות, דורות, דורות. את כל דם זרעיותיהן יטבעו מההורים. סיימתי! מי שיש לו שאלות, בבקשה. כן, אתה הצבעת? או שכבר לא? כן, הנה שמה. תכף, רגע, שמה, כן, תן לו. כן, אתה.
מה שלומך, כבוד הרב?
ברוך השם, באת.
ברוך השם, תודה רבה. אני שמח לראות אותך זו פעם ראשונה. אני חוזר בתשובה כמעט שנה, ברוך השם. שומר שבת, הולך לתפילות. רציתי לספר לך, אבא שלי, במים האחרונים במצב קצת לא טוב.
מה?
אבא שלי.
במצב לא טוב?
במצב טוב.
מה יש לו?
אמא שלי ראתה אותו מתנדנד, לקחה אותו לבית חולים. בהתחלה עשו לו סיטי ראש, אמרו לו שאין כלום, ואז יום אחרי זה בבוקר התקשרו אליו, אמרו לו שיש לו אתם במוח, בדרך כלי דם, והוא עשה את החיסול רבנו.
וואי וואי וואי, זה עושה קרישי דם.
אז כן, אז הוא, אתה יודע, אני רציתי לשאול מה אני יכול לעשות, אני מוכן לקחת על עצמי הכל בשביל שהוא יבריא בעזרת השם.
קודם כל אתה תעשה שעתיים בתענית דיבור 90 יום. כל יום תלמד שעתיים תורה בתענית דיבור, לא מדבר עם אף אחד בכלום. 90 יום כולל שבת, חגים, ראש השנה, כיפור, סוכות, כל מה שיפול בפנים, אתה צריך ללמוד את זה. דבר שני, אני מאמין שהם ייתנו לו דילול דם, אבל תבקש שיעשו לו בדיקת די-דיימר, שזה בודק את רמת הקרישיות בדם. ואם הם יעשו את זה ויתברר שיש לו, יצטרכו לטפל בזה בשביל להפוך את זה, לפורר את זה, מה שנקרא, שיהיה דליל. זאת הבעיה שעשו בחיסונים במכוון, כדי לדלל את האוכלוסייה.
כן, אני מאמין בזה.
לא צריך להאמין בזה. אני אראה לך עכשיו מה ששלחתי בקבוצות, גם לחיים בנישתי, שיראה לבן דודו. אתה הראית לו כבר? בנישתי, הראית לו? אז מה פרסמו עכשיו? תקשיבו, דוקטור טינפני מודיעה וחושפת שלא מדובר ב-45 אלף נפטרים, אלא 200 אלף מקרים של מתים, כעד שבוע לאחר אחת מהזריקות שקיבלו בארצות הברית. וזה היה ממש חיסול בשיטת רולטה רוסית. וכל השאר ימותו מסרטן או דום לב בהמשך. אתם מבינים אנגלית, נכון?
Actually been talking to a whistleblower right now that's yet to be named, who's an insider at Pfizer, who called and was crying and said that 45,000 number, I have documentation that, and I haven't seen it yet, so at this point in time it's still hearsay, that I've got documentation that number is closer to 200,000 people that have died within a week or less of getting one of the shots.
שמעתם? זה לא אני אומר. זה כלום. זה רק ב-United States, מה שהיא יודעת לפי הדוקיומנטים. אבל בכל העולם, רחמנא ליצלן, אם אתם לא יודעים, ביפן עכשיו, יש ירידה, אם הם היו מולידים 1,600,000 בשנה, עכשיו הם ילדו 800,000 בלבד. יש המון לידות שקטות, מה שנקרא עוברים שמתים, יש הרבה שלא יכולים להרות, אין פוריות, ויש הרבה שנולדים פגומים, ילדים פגומים בגלל החיסונים. זה התוכנית של ביל גייטס, קלאוס שוואב, בסדר העולמי החדש. זה מה שעובד. והיום הם מודים שזה היה ניסיוני, וזה הכנה להמשך. אתם יודעים מה ההמשך? ינשלו אתכם מהרכוש שלכם, יעשו לכם מטבע דיגיטלי, לא יהיה לכם מזומן, ואז יוכלו למשוך לכם את הכסף דרך המטבע הדיגיטלי מתי שהם רוצים. עברתם על משהו, עבירת תנועה, חייבו אתכם עכשיו, טיק, על המקום זה יורד, לא שואלים אתכם, אתה לא צריך לשלם. לוקחים לך את זה מתוך ה... ואחר כך יעשו לכם כמו בסין. אם אתה אזרח טוב, לפי קריטוריונים שהם בונים, מ-1 עד 10, אתה תקבל את ההטבות הרגילות. אתה לא תהיה טוב, אתה לא טוב לממשל, אז אתה לא תוכל לעלות לרכבת, לא למטוס, אתה לא תוכל להיכנס לסופר כזה או אחר, וכולי, ויצמצמו אותך, כמו בסין. סין זה המעבדה לבדיקת האנושיות. והם עתיקים את זה, שם הם עושים את זה כי יש להם הרבה עודף. יש להם 1,300,000,000, יש להם עודף לנסות עליהם. וזהו, זו התוכנית. יקחו לכם את הרכוש, ילאימו, אתם תקבלו ואוצ'רים שאתם תוכלו לקנות איתם, הממשלה תספק לכם את הכל, ואתם תהיו מאושרים. אומרים שתהיו מאושרים כשלא יהיה לכם כלום. ויש את הערים האלה של 15 דקות שבונים עכשיו, ובסין כבר עשו את זה, וסגרו עליהם. אמרו, כל מי שרוצה לצאת מעיר של 15 דקות צריך אישור מהממשל. למה אתה יוצא? לאיזה סיבה? אתם שומעים? בונים מגדלים, ויש סרטון ששלחתי איך מורידים מגדלים כאלה בצ'יק. שמים כמה פצצות למטה, זה יורד בבת אחת, ואלפים של משתכנים יורדים למטה. אתם יודעים שאומרים שב-LA, כשירד הבניין עם היהודים שם לפני שנה בערך, מיאמי, סליחה, במיאמי, אומרים שזה היה פיצוץ מבוקר שעשו אותו בכוונה. נכון, שני הבניינים האלה של רוקפלר ירדו כשהוא אמר מראש הוא מוריד אותם. הבאנו את הסרטון הזה גם כן. מראש הוא אמר שהוא מוריד בשביל לעשות שיש טרור ושיפחדו ושכל האזרחים ידעו שרק המדינה והממשל יכול להגן עליהם, כי אם יהיה הכל טוב ולא יהיה בעיות ולא יהיה מלחמות ולא יהיה טרור, מי ישמע על הממשל? אבל מתי שיש סכנות, אז צריך לבחור בממשל מי יכול להגן עליי מפני חיזבאללה, מפני אל-קאידה, מפני זה. כל מדינה מייצרת מלחמות בכוונה בשביל שהאזרחים יצטרכו אותם. אחרת מי צריך אותם? אם כולם בשפע, כולם בשקט, כולם בשלווה, מי צריך את הממשלה? מי ילך לבחור? מה אכפת לי מי יהיה? טוב לי, לא חסר לי? אני לא צריך שמישהו ידאג לי למשהו. צריך לגרום שאתם תדאגו, ושרק מישהו גדול יוכל לשמור עליכם. זה הפטנט בכל העולם, הכל שקר. אבל מי שפתאים, חיים ככה, וכמו עדר, הולכים ומאמינים. הנדסו לכם את התודעה, הפחידו אתכם פחד, אנשים מתו מהפחד, לא מהקורונה. קורונה מההתחלה אמרתי, זה שפעת רגילה עם פחד. שקורונה קראתי לה. בסוף מה אמרו? זה שפעת. הכל שקר. כל העולם הזה שקר. כל הממשלות שקר. יש דיפ סטייט ששולט בעולם, 14 משפחות שולטות בכל העולם. הם יושבים בדבוס, כל פעם תכננים עליכם תוכניות. התוכניות פרסמנו אותן. תוכנית 2030 זה הגבול, ששם כבר לא יהיה לאנשים שום חירות. הכל יילקח מכולם. זהו, תהיו מוכנים. אבל למה אתם כאלה טיפשים ולא מתקוממים? למה לא עומדים מול אלה שרוצים נגדכם? כי הרבה מכם שותים קולה, וקולה זה של ביל גייטס, והוא שם שם חומר שגורם לכם להיות אפתיים. ואז אנשים לא אכפת להם, כאילו שומעים בזה, מה נעשה, מה נעשה, מה נעשה, מה זה מה נעשה? תקיפו אותו בבית שלו מיליונים שלא יוכל לזוז. אתם רואים בישראל עושים הפגנות, סוגרים את הרחובות והכל, זה משפיע, הממשלה מפחדת. וזה רק כמה אלפים, הם אומרים 100,200 שקר, עשרות אלפים בודדים. אבל התקשורת, תשקורת, היא שותפה בכל המהפכה הזאת שהם עושים. אז תארו לכם מיליונים צובעים על הבית של ביל גייטס, קלאוס שוואב, ולא נותנים לו מצור לצאת, שלום. רק הליקופטרים יוכלו להגיע להביא לו מזון. גם לזה יש פתרונות. אבל מי שרוצה לחנוק אתכם, תצרו עליו. למה אנשים לא עושים את זה? מה, ניש סייכל? אתם אפתים לגורלכם. מרדימים אתכם. אתם מאמינים. קהל שבוי של אתם בלוויזיות. מה, כולם ישקרו? אז אני שואל אתכם, איך כולם אומרים אותו חדשות? בכל העולם אומרים אותו טקסט. איך זה? מה זה, אולפן אחד? הכל מהונדס. פשטייסט? גוט. שאלה הבאה. כן. מי זה? הנה הבחור שם, תן לו, הנה זה מומחה גדול לענייני הסדר העולמי.
טוב, כבוד הרב, שתי שאלות.
שתיים, כן.
שאלה ראשונה, אנשים אולי ככה הרימו גבה או שתיים, אבל אני רוצה לשאול את הרב, בגלל שהוא מדבר על כל העניין של הסדר העולמי וכל זה, האם אתה חושב או מאמין שמלחמת העולם השנייה והשואה, היטלר בעצם היה סוג של קוף של כל האילומינטי הזה?
ברור, מה זה זה? יש סרטונים על זה. רוקפלרים ואחרים ממנו את כל זה, ממנו את כל המערכה הזאת. זה דברים ידועים. תיכנס בגוגל, אתה תמצא את זה. תכתוב מלחמת העולם הראשונה, תכתוב את השם שלו, תכתוב רוקפלר, ותקבל את התוצאה.
אוקיי. שאלה שנייה. כל המצב הזה בארץ עכשיו, של כל המלחמות...
גם זה דיפ סטייט.
כן, כן. בין השמאל לימין וכל זה, זה בשביל להשכיח לאנשים את הצרות האמיתיות. אז בדרך כלל, כמו בכל דבר בחיים, אם אתה רוצה לסכסך בין שתי אנשים, אתה לוקח משהו שבכלל לא קשור לסיטואציה שהם נוסעים להגיע אליה, ואתה פשוט מושך אותם לכיוון הזה. זה כל הסיפור. באופן אישי אני ימני, אז ככה שאני לא בעד הפלסטינאים, אבל אני חושב שכל הברדק, גם עם הערבים וגם עם כל העניין של היוקר מחיה, כל הדברים האלה, זה דברים שבעצם נעשים על ידי הממשלה.
לא, לא, לא הכל על ידי הממשלה, תקשיב. יש כוח יותר גדול מהממשלה, בזמנו כבר אמר בעצם.
לא, לא, הממשלה הם הקופים של מי שמאחוריהם, אבל זה הכוונה. הרי אנחנו לא באמת רואים את האנשים שמנהלים את העולם.
שמעתי, אני אסביר לך. הממשלה היא שבויה בידי הדיפ סטייט. הראיה, אף אחד לא יצא נגד החיסונים מכל חברי הכנסת. הייתה אחת, עד שעמידו לה שני שוטרים ככה, ואז היא חזרה בה. דבר נוסף, רוב, אם לא כולם, חברי הכנסת לא התחסנו בכלל. ואפילו ביבי, בשעה שהתחסן עם החרטות שלו, אז הוא, בשעה שהתעכבו, עם מי שראה את זה, כן? בשעה שהתעכבו, הוא אומר, אני מקווה שאתם לא מתבלבלים. מה זה לא... במה יש להתבלבל?
זריקת מים.
אם החיסון הוא אחד לכולם, מה יש להתבלבל? מה זה משנה? איזה מבחנה ייקחו? אלא מה? יש, אתה יודע, את הדמה, ויש את האורגינל. והמסוכם כמובן שזה יהיה דמה, מים. עכשיו רגע. ביבי היה סוחר היהודים, מכר את היהודים כמעבדה לפייזר. הפייזרי הזה, היהודי השני, אומר במפורש שהם לא עשו ניסוי עד הסוף. הם לא עשו בדיקות עד הסוף. אי אפשר, בהתחלה אמרו 18 חודש, בתוך 6-8 חודשים הם הוציאו את זה לה. ומי היו הקורבנות? ישראל. עכשיו, אתה צריך להבין שבישראל יש דיפ סטייט. זה שאתה רואה יוקר המחיה, זה לא סתם. מי עושה את זה? אלה שהם קשורים לבונים החופשיים. יש את כל אלה שהם החברות הגדולות, העשירים שבישראל, הם, יש להם סימנים גם של בונים חופשיים בעבודה שלהם, בפרסומים שלהם, בכל מיני דברים. והם רוצים לעלות את יוקר המחיה שישארו עניים. להביא את האנשים למצב, זה בכל העולם עכשיו יהיה. מעלים את הריביות, ואז מה יקרה? אי אפשר לשלם את המשכנתה, ואז יקחו להם את הדירות. וזה בדיוק התוכנית של קלאוס שוואב, לקחת לך את הרכוש. איך יקחו לך את הרכוש? יבואו עם נשק? כל זמן שאפשר לקחת את זה, אתה מבין, כמו שעשו לכם פה באמריקה לפני כמה שנים, שהבנקים פשטו את הרגל והכל, וזה ירד כל הבניינים וכל הדירות והכל, ומכרו במיאמי $40,000 דירה על החוף.
25,000.
אז הנה אתה רואה. אז זאת אומרת, יש תוכנית. כל פעם הם עושים משברים. אתה זוכר את המשבר שהיה בשנת 2000, שאמרו שהכל יקרוס. אתה זוכר? שהמחשבים לא יתאפסו וזה. הכל זה בלופים של הדיפ סטייט. מה הם עושים? מורידים, יורדים כל המניות, כל מיני דברים, ואז מה קורה? הם קונים את הכל בזול, ואז זה עולה בחזרה, והם מתעשרים על שם כולם, משחקים עם כולם, איך שהם רוצים, מדפיסים כסף כמה שהם רוצים. הפדרל רזרב, יש חובות לאמריקה שהיא לא תגמור אותם בעוד מי יודע כמה, אתה מבין, ביליוני, ביליוני, ביליונים, זה את מי זה מעניין? כל פעם יושבים ומחליטים, כן, נותנים עוד אורכה, עוד אורכה, עוד אורכה, לפני פשיטת רגל.
בגלל זה היהודי החכם מסתכל על מה שמראים בחדשות ועושה בדיוק הפוך.
כן.
ככה עושים כסף. אבל שאלה אחרונה, כבוד הרב, וזו הנקודה שבאמת רציתי לשאול, אחרי הכל, כל הברדק הזה, יכול להיות שזה ייקח שנה, שנתיים, 10-15 שנה.
כן.
מדינת ישראל כנראה לא מקום הכי אולי בטוח לגור בו בגלל כל הקרקס הזה שקורה בעולם, כי כל הצרות בעצם מתחילות בארץ.
אני אגיד לך דבר אחד.
מה אתה ממליץ? באיזה מקום כן לחיות?
הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שעיניו, עיני השם שוטטות בארץ דווקא. בשמירה על אלה שבארץ. כי זה הארץ חמדה שהוא עיווה למושב לו. אפילו שיש את כל הבעיות, אתה רואה שאנחנו נמצאים בין 500 מיליארד ערבים מסביבנו, שונאים ואויבים, מוקפים מכולם, ואנחנו קיימים.
לא, אבל ראית שהכריחו אנשים בעצם לקחת זריקות של קורונה.
עם כל מה שהכריחו, מי שטיפש עשה, ומי שלא טיפש לא עשה. מי שטיפש, מי שלא למד ביטחון, אם היה שומע את השיחות שלי על ביטחון, לא היה מפחד להפסיד את העבודה, אבל הפסיד. הוא הפסיד את העבודה, הוא פחד. אז לכן הוא עשה חיסון, הוא מבין שהייתה סכנה, אבל מה, אני אפסיד את העבודה? לא, אל תפסיד, אבל תפסיד את החיים. מי שטיפש משלם, מי שחכם זה, מי שלמד תורה באמת, לא נופל בפיתויים שלהם בכל, זה הכל. מי שישמע לקול של הקדוש ברוך הוא, תמיד ינצל. מי שלא ישמע, מי שיסתפק, יסבול.
תודה רבה לך כבוד הרב, תזכה למצוות ותודה שבאת לבקר אותנו בווגאס.
תודה, והנה כותב לי מישהו עכשיו מארץ ישראל, איזה הרצאה מדהימה, מתיקות מדבש. שמעתי את הרצאה מתחת לעץ אשכוליות. אני מאמין שיצא פירות משובחים לחורף הקרוב. הנה, הנה העץ שהוא יושב מתחתיו. אתם רואים? יש אנשים שיודעים, מבינים ישר מה צריך לעשות. נפלא. כן. תן לו רגע, או יש לו טענה, בבקשה. תעמוד בבקשה, תודה.
שלום.
שלום.
אני מצדיק אותך בקשר לאנשים, מה למדו, מה לא למדו, יש הרבה מושפעים מכל מיני בחינות. בעצם העובדה שהממשלה עשתה את זה.
פשע גמור!
ביבי, הייתי יותר ימני, עכשיו אני לא כלום, לא תומך, לא בימיני, לא בשמאלי, זה הכל.
אני אמרתי תמיד, ימין ושמאל, רק חול בחול. אלה חילונים ואלה חילונים, אין תקווה מהם, שום דבר. הכל זה קשקוש בגרוש. יש רק אחד שצריך לצפות, מלך המשיח יפתור את כל הבעיות. רוצים להביא אותו? תחזרו בתשובה. קבלו עליכם. מה? אנחנו על עצמנו. בית השחים שלי. בשביל מה אני הולך עד ללאס וגאס? רק בגלל אחריות. למה מחרתיים אני בלוס אנג'לס? רק בגלל אחריות. למה אחר כך אני במונסי? רק בגלל אחריות. ובמימל בייסן? רק בגלל אחריות. וכן הלאה. כן, תן לבחור פה.
אני רוצה להגיד שדונלד טראמפ כנראה זה הבן אדם היחידי שיכול לי כאילו לשנות משהו. עצם העובדה שהוא בעצמו הביא את פאוצ'י לידו, זה היה כזה...
טראמפ הוא בעצמו חלש. הוא היה גיבור בהתחלה והוא נחלש. כי גם הוא אמר שיש דיפ סטייט עליו. קנדי רצחו אותו בגלל הדיפ סטייט. כל מי שלא הולך בתלם שלהם מחסלים אותו. אתה צריך להבין. ולכן טראמפ היה צריך לשים מי ששם, ולכן הוא בעצמו היה נגד החיסונים וזלזל בהם, ואחר כך הוא אמר שצריכים לעשות אותם.
צודק, עבדו עליו.
היחידי שבינתיים לא התפתה זה פוטין.
הוא מספר אחד.
הוא מתנגד גדול, כן. כן.
תודה רבה.
תן לו שמה, כן לבחור. יש בחור פה, כן? אתה, בבקשה.
שלום, כבוד הרב.
שלום, שלום, אנחנו מכירים כבר.
אני דוד, הבן של...
אני דוד.
אוקיי, השאלה שלי זה, סוף כל סוף, אני שמעתי המון רבנים, או שמעתי מאנשים שהמון רבנים אמרו לקראת החיסון, אז בסוף כל סוף, אין עניין של השתדלות קצת?
השתדלות מה, למות? אם יש השתדלות כזה?
אולי, אם זה משהו, אני לא יודע, אבל אתה לא אמור לשמוע על... לא יודע איך זה עובד, אבל שמעתי שרחיים אמר לקחת את זה, לא?
אני אסביר לך, הוא לא אמר לקחת. הוא אמר לא לקחת. הנכד שלו לחץ עליו, ואחרי שהייתה ירושה, אתה יודע מה התברר? שהם אומרים שחמש שנים כבר הוא לא כל כך בהכרה. בשביל לקבל את הירושה, הם העיזו להגיד שהוא לא כל כך היה בהכרה, חוצפה שאין כדוגמתה. כל הציבור שמע בקולו, כשאתם יודעים ואתם אומרים את זה, שהוא לא היה בהכרה כל כך, לא שולט בעצמו כל כך. ככה הם אמרו. עכשיו אתה צריך להבין. אנחנו שלחנו אליו בן אדם שראה לו מה התוצאות של החיסונים, והוא אמר לו לא לקחת חיסון. אתה יודע מה עשו לו? קלעו אותו בחדר שימחק את הסרטון שהוא אמר לו ככה, והם הצליחו להוציא את הסרטון החוצה, והתפרסם שהנוכלים האלה בבית שלו פושעים, שהם ידעו בדיוק מה ולא רצו שיצא החוצה שהוא אומר לא להתחסן. הבנת? אבל מכרו לו לוקשן. למה? מי שמבין ויודע מה עשו שם בני הבית, אז הוא מבין על מה אני מדבר. בכל אופן, זה המצב לצערנו הרב, ואני מכיר הרבה רבנים שלא עשו חיסון, ואמרו לאחרים לעשות חיסון בגלל לחץ שהלחיצו אותם גורמים בממשלה, בעניינים של תקציבים והכל. אותו דבר אתה שומע שיש רופאים רבים שפוחדים להגיד, כי יפטרו אותם ולא יקדמו אותם. אתה רואה באוניברסיטאות, אנשים פוחדים לדבר, למה? לא יהיה קידום ויפטרו אותם. אתה רואה גם בהפגנה עכשיו בישראל, מי שלא הולך בקו של המתנגדים לרפורמה, אז פשוט מאוד מוקיעים אותו. ככה זה עובד בעולם. יש כוח, דורסים את האנשים, הם לא רוצים לאבד את הפרנסה, והם מוכרים את הלקוחות שלהם. ככה זה עובד. זה העולם, יא חביבי. אלמא דשיקרא.
תודה רבה, כבוד הרב.
כן, שאלה אחרונה לבחור שם. תן לו, תן לו. עומד עם הכובע. כן? 1, 2, 3.
1, 2, 3. כן. הזכרת שאחרי חורבן של בית המקדש, באמת בזוהר הקדוש, רשום שגם השכינה וגם קדוש ברוך הוא בעצמו הסתלק למעלה. מה אנחנו באמת בכוחנו, כל אחד מאיתנו, בימים האלה, ממש נוראים, יש לנו באמת להביא את הקדוש ברוך הוא יותר קרוב אלינו?
כל מה שיעשה אדם ויעשה אותו בדקדוק ההלכה, בדיוק מה שצריך לעשות, הוא עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. מהדברים הפשוטים ביותר, כגון ברכות, לברך עם כוונה, להתבונן מה אתה אומר, להתפלל כראוי, ללמוד כמו שצריך, לא לאבד את הזמן, לא להסתכל בטלוויזיות, לא להתעסק עם הפלאפון כל הזמן. אדם מאבד את החיים, הם הולכים, 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 והשם רואה, אף אחד לא אכפת לו על החיים. מה העניין שהקדוש ברוך הוא יעזור? אם אנחנו לא מתקרבים, לא רוצים להתקרב אליו, למה שהוא יתקרב אלינו? כתוב, אם תעזבני יום, יומיים, העזבקה. אתה מתקרב, השם מתקרב בכפליים. כל צעד שאתה עושה לקראת הבורא, בעשיית המצוות, כמו שהוא רוצה בדיוק, כך אתה מתקרב אליו, ותראה הארת פנים. יאר השם פניו אליך, ויחונקה. אני מודה לכם שבאתם. תהיו בריאים. יש לנו פה אורח, רגע, רגע, שנייה, מהפעם הקודמת. האבא והבן נמצאים פה, אם אתם זוכרים. בכבוד, בוא, בוא. בוא, נו, בוא, בוא. באיפה הבן? בוא. בוא נראה, בוא נראה. בכבוד, בואו, בואו צדיקים. ברוך הבא. היום אתה מכבד את אבא יותר?
נראה לי.
נראה לי. איך אתה מבסוט, מה הבן?
כל בסדר.
רגע, תן לו לדבר, הלו.
למי?
רגע, אתה, אתה. הכל בסדר, אתה אומר. כן, דבר, דבר. אחד, שתיים.
לא, אחד, אחד, שתיים.
כן. למי שלא היה בפעם הקודמת, מה הייתה הטענה שלך על הבן בפעם הקודמת? אתה זוכר?
כן.
תגיד.
ש...
חטפו אותו.
כן.
תגיד, תגיד.
לא חטפו, שהרחיקו אותו ממנו.
תן לו לדבר.
הרחיקו אותו.
תן לו לדבר, כן, נו.
הרחיקו אותו.
כן, ואז הייתה לך טענה על אלם הישיבה, איך הם עושים כזה דבר, אני אבא שלו, והרחיקו את הבן שלי ממני, נכון?
נכון.
וצלצלתי אליו לישיבה, ותגיד את ההמשך, נו, תגיד, קח את המיקרופון.
מה ההמשך?
מה ההמשך? שדיברתי איתך, מה קיבלת עליך? לא היה קשר ביניכם, אמרו לו גם שלא ידבר עם אבא.
מי אמר את זה?
הוא אמר.
אז הוא שיקר?
וואי, 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 וואי. כן.
אמרת לדבר איתו 10 דקות. אמרת אני אנסה, כי זה קצת לא נורמלי. אני מדבר איתו 3 פעמים בשבוע.
יפה מאוד.
3 פעמים בשבוע, שזה נראה לי סבבה. שאלתי שאלה שלי, את כל הרבנים שלי, שאני מאוד מאוד אוהב ומחבב ומחבב את התורה שלהם. ואמרו לי ש10 דקות כל יום זה לא נורמלי. מצטער. זה לא נורמלי.
יא בבא.
לא נורמלי. יש אנשים שכן יכולים לעשות את זה. לא נורמלי לדבר.
אז אני אגיד לך עכשיו מה תגיד לרבנים שלך בישיבה שאתה אוהב אותם. שהם לא יותר גדולים מהחזון איש.
נכון.
והחזון איש היה הולך לאמא שלו כל יום חצי שעה מדבר איתה על הדה, על דה. לא דברי תורה. חצי שעה כל יום. זה לא נורמלי.
אם אני הייתי בדור של החזון איש...
לא שייך לדור, זה הנהגה של החזון איש. הרב שח היה נוסע לירושלים, לאמא שלו. למה? כיבוד אב ואם זה מצווה דאורייתא, ובפרט לאבא כזה, שצריך לקרב אותו יותר ויותר.
בגלל שאני לא מדבר איתו 10 פעמים, 10 דקות כל יום, זה לא כיבוד אב ואם?
שמעת מה שאני אומר?
רק רגע.
סליחה.
3 פעמים
בשבוע. שלוש פעמים בשבוע חזון איש לא יכול להסתפק. הרי בחצי שעה שלו אתה יודע עולמות הוא יכול ללמוד. מה שהוא יכול ללמוד יותר ממך. והוא בזבז חצי שעה כל יום. לא ויתר על יום אחד. אתה שומע? אז תגיד לרבנים. תשמיע להם את מה שאמרתי, ואם ירצו את המקורות גם אבין להם. עכשיו אבא שלך צריך ממך חיזוק. יש לך ציצית? אין לך עוד. עכשיו אנחנו ניתן. הנה, תן לאבא. בבקשה, הנה, כיבוד אב. תשים בדברך שחיינו. אתה רואה? תשקיע בו יותר. אני אומר לך. תקבל אבא משהו עולמי, תראה איזה חיוך.
זה לילה, יש מקום.
לא, זה שתהיה בריא, הוא לא מברך על הציצית. תשים לו, אתה ברכת שחיינו פעם הקודמת?
כן.
כן, נשים עכשיו בלי שחיינו, אבל אל תוריד אותה, אל תוריד. אל תוריד יותר, מספיק, די. פעם אחת הורדת. השם יזכה אותך להיות צדיק אמיתי. תעלה במעלות התורה. תהיה בריא. כן, מי שרוצה מתנות ממני יבוא. Shabbat shalom.